מה העניינים, עודד?
מה העניינים, עומר?
מעולה.
גם אצלי מעולה. למרות שלא יוצא לי להתעסק יותר מדי עם C++ לאחרונה.
אז קודם כל זה לא מעולה. כבר בעיה.
זה נכון.
אבל בוא נדבר דווקא על משהו שהוא יחסית ישן בשפה, כמו S-Stream. כמו כל הקונספט של Stream ב-C++.
כן, S-Stream. אויבים משכבר הימים.
אויבי? כן, אז טוב.
כן.
אתה רוצה לספר? להגיד למה?
כן, טוב, S-Stream זה הסט של המחלקות, מחלקות טמפלט או מחלקות, שהוא חלק מהסטנדרד לייברי, שהוא בעצם השדרה של, עמוד השדרה של כל ה-input-output ב-C++. בגדול, S-Stream מדבר על שני סוגים שונים של סטרימים, input stream ו-output stream. כש-output stream אתה דוחף אליו מידע והוא מוציא את זה לאן שהסטרים מחובר, נגיד אם זה הקונסול שלך או פייל או מה שזה לא יהיה. ו-input stream או i-stream, אתה יכול למשוך ממנו מידע. עכשיו, זה סט של מחלקות מאוד מאוד חזק, כי אחרי הדברים שמעניינים מאוד שהוא עושה, גם i-stream וגם o-stream, זה הם עושים טרנספורמציות על מידע. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ל-std-out ולהגיד, אני עושה אליך פוש של אינטג'ר, והוא יודע להמיר את זה לבד לטקסט שמייצג את האינטג'ר הזה. ואפילו הוא יודע לעשות את האמרות של הבייס, אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה שזה יציג את זה בהקס, והוא יציג את זה בהקס.
שזו תכונה מאוד חזקה.
נכון, זו תכונה מאוד מאוד חזקה, אך עלייה וקוץ בה, ותכף נדבר על הקוצים של, של האינפוט, של הדאטה טרנספורמיישן הזה, אבל אחד הדברים שחשוב לציין זה ש-S-Stream זה פחות או יותר הייתה הספרייה הראשונה ביותר, בערך שנכנסה לסטנדרד לייברי של C++, זה עוד לפני טמפלטים אפילו.
כן, זה די עתיק.
סליחה?
זה די עתיק.
זה די עתיק, נכון. ובגלל שזה אפילו קדם טמפלטים, ואם אני אזכיר לכם, std string הוא טמפלט בעצם, כי זה סט של, זה בעצם טמפלט קלאס, שיודע להתייחס לאוסף של קרקטרס כמחרוזת של תווים, לא משנה איזה סוג של קרקטר מדובר, אם זה קרקטר של ASCII, או קרקטר של UTF-8, או קרקטר של Unicode, זה מכנתו אותו הדבר, זה הכל סטרינגים, ואז בעצם std string הוא מחלקה שהיא טמפלטד לפי הטייפ של הקרקטר. והיא מאוחרת יותר מ-s string בגלל הקטע הזה.
כן.
וכתוצאה מזה, s string הוא מחלקה, סדרה של מחלקות שעושות input output ולא מכירות string, שזה הכלי הבסיסי ביותר להחזיק טקסט. אז כשאתה רוצה לעשות input ו-output של טקסט דרך s string, אז אתה עושה את זה C-Style.
נכון, אתה בעצם משתמש בקאר או ב-WKRT.
כן, האמת היא שבסופו של דבר S-Stream כן טמפלטד לפי הטייפ, אבל הם לא שינו את זה בשביל לעבוד עם סטרינגים. זאת אומרת שאם אתה רוצה לעשות למשל STD, לקבל נגיד סטרינג מ-STDCIN, אז אתה צריך לעשות stdcin get ולתת לו פוינטר לבאפר של קרקטרס בזיכרון, שהיית צריך להתחיל אותו מראש בגודל הנכון, ואנחנו חוזרים לכל הבלגן של C.
כן, שזה בעצם אולי נובע מהעובדה שזאת באמת אחת התכונות הראשונות שנכנסו ל-C-Lang או ל-C++ בגרסות המוקדמות שלה, ואז באמת ככה זה היה מקובל, זאת אומרת, שיטת העבודה across the board הייתה לעבוד עם C-Style String.
זה נכון, אבל מאז עברנו כבר שלושה סטנדרדים שלמים. היית מצפה שמישהו יבוא ויתקן את זה. ויעשה זהו. משהו כמו אתה עולה ב-C-Sharp, אתה יכול לעשות console.readline, והוא פשוט קורא את כל השורה ומחזיר לך אובייקט סטרינג.
אז תראה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה היה הדבר הנכון לעשות, ספציפית לסטרינג, כי זה אחד הנושאים הכי רגישים בכל שפה, כי אין שפה שלא עובדת עם סטרינגים. ואני אתן לך את הדוגמה של פייתון 2.6 ופייתון 3.2, עם הברייקינג צ'יינג'ס שלו לפרינט. וזה אחת הסיבות העיקריות שעד היום, אם אתה רוצה לעבוד עם ספרייה של 3.2 בפייתון 2.6, זה בכלל הסיבה שאתה עובד עם פייתון 2.6, כי אתה לא רוצה לשבור קוד קיים, ואז אתה צריך לעשות בקפורטינג לאחורה, בגלל שכולם רשמו פרינט בכל מקום, וזה יוצר כאב ראש.
כן, זה נכון לאוטפוט בעצם, אבל האמת היא שפייתון 2, whatever, פייתון 3, something else, זה שתי שפות שונות, ולכן זה טוב מאוד שהם עשו על את המעבר הזה, ועכשיו הם שינו את תקנו את ה-API שלהם. ניצלו את פייתון 3 שתקן הרבה API'ים שהיו דפוקים, ועכשיו הם נראים יותר הגיוניים. וחבל שב-C++ לא עשו את זה.
נכון, כי דווקא ב-C++ 11 דיברנו על זה שהם ניסו לתקן הרבה מהטעויות שהשתרשו לאורך השנים, ו... ספריות חיצוניות ניסו לפתור אותן ולהכניס אותן לתוך הסטנדרט, וזה אחד הדברים שבאמת לא נגעו בו. לא יודע אם זה רעיון הכי גרוע לא לגעת בזה, אבל כי סך הכל אנחנו מדברים פה על קוד בייס מאוד מאוד גדול שכבר יודע לעבוד בדיוק כמו שאמרת, זאת אומרת ככה הוא יודע לעבוד עם סטרים של אין ואוט.
נכון, אבל חבל שאתה, אם אתה רוצה לעשות input output ואתה משתמש בכוח של C++, יש לך טמפלטים ויש לך קלאסים, אתה, פתאום אתה רוצה לדבר על טקסט, אתה צריך להתחיל להסק עם ה-C-buffers המעצבנים האלה בזיכרון. זה פשוט המון boilerplate שאתה צריך לכתוב, כמו שאתה רוצה לעשות output של טקסט, אתה צריך למדוד את הגודל של המחוזת שלך, לוודא שהיא מותחלת באופן רציף, ולהעביר את הפוינטר לזיכרון, ואם אתה רוצה לקרוא טקסט, אז אפילו יותר גרוע. אתה צריך להגדיר מראש כמה זיכרון אתה מוכן להשתמש בו כדי לקרוא טקסט, ואחר כך להמיר את זה בחזרה, אחרי שכבר קראת, להמיר את זה בחזרה ל-SD string, ולשחרר את הזיכרון, ולדאוג בקשר לבאפר overflows, תררם.
אנחנו בעצם מדברים פה על החסרונות של STD, C-out ו-C-in. אם אני מדבר על סטרים, אז הקונספט הוא הרבה יותר רחב מ-C-in ו-C-out, נכון?
כן, כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו נכונים גם כשאתה מדבר על file input output, ואתה מדבר על, לא יודע, איפה עוד מישהו מקובל להשתמש ב-input output stream, ואני מניח שיש אנשים שכותבים network libraries ככה.
כן, אני יכול עכשיו לממש ספרי איזשהו קלאס ולממש אותו, הוא יורש מ-Stream ומממש את האופרטורים ודורס את האופרטורים שמתאימים לסטרים.
כן, עשיתי משהו כזה עם ה-B64 encoder decoder, אבל...
אני לא מקנה במי שצריך לתחזק את הקוד הזה.
אני חושב שדווקא עשו יפה, את שולי אהבה אותה לפחות. בכל מקרה, אז זה הסיבה שאני חושב ש-S-Stream הוא אסון, אבל זה לא הסיבה היחידה. דיברתי קודם על קוצים של ה-Data Transformation, ואחד הדברים שמאוד מאוד חזקים ב-S-Stream זה שאתה יכול לכתוב Data Transformation כאלה בעצמך. אם אתה עכשיו רוצה נגיד לעשות סטריליזציה של קלאס שלך, אז אתה יכול פשוט לכתוב את האופרטור חץ-חץ של STD-C-out שמקבל טיפוס מהקלאס שלך, ותבנה בעצמך Data Transformation כזה. ואותו דבר כן. ב-STD-C-in, אז בסך הכל גם Object Serialization פרוטוקול, בוא נקרא לזה. אבל האחד... כן?
סוג של דרך... סטנדרטית כזאת ב-C++, אני יכול לממש נגיד כמו שאני מממש ב-I-Level אחרות את TrueString.
כן, אז זה משהו שאתה יכול לעשות, וזה הופך את השפה להיות מאוד מאוד חזקה כשאתה רוצה לייצג למשתמש טיפוסים פרטיים שלך. ואז אתה אומר את זה מחרגע, גם ל-iStream יש את ה-Data Transformation הזה, אני יכול לעשות STDC-in, חץ החוצה, חץ החוצה, איזשהו משתנה מסוג אינט, והוא יקרא לי מספר. נכון?
כן.
וכאן אתה נתקל בכך שלהתייחס לדברים כתשתיות זה לא כל כך טוב, כי הם לא מספקות לך המון הגנות שאתה מצפה להם. כמו לדוגמה, ה-STC-in חץ-חץ משתנה מסוג אינט, לא יגן עליך אם מישהו מחליט לכתוב לך עכשיו הקסדסימל אינטג'ר.
נכון.
אתה יכול להגיד לו, אוקיי, עכשיו אני רוצה לקרוא רק הקסדסימל אינטג'ר, אבל אז הוא לא יגן עליך אם אני אכתוב דברים כמו ZZZ. וכל מיני דברים נוראים יכולים להתרסק שם. הוא גם לא מבין דילימיטרס כמו שצריך. קיצר, לא מקום טוב להסתמך עליו.
נכון. ואז אתה תרצה אולי לקבל, זאת אומרת, לתת ל-STDC-in איזשהו פוינטר לבאפר של קרקטרס, ואז אתה צריך לעשות כל מיני אמרות מוזרות, והטוי וכל מיני שטויות, וכן, זה קצת מסרבל את העבודה.
כן. אז זהו, אז הבעיה שקרית שלי עם, עם אסטרים זה שהוא מבטיח הרבה דברים ומאוד גרוע בלקיים אותם.
זאת אומרת, הוא נשמע יפה בתיאוריה, אתה אומר.
כן.
כן.
טוב, אז זה התלונה שלי עליו.
אוקיי, אז נראה לי שזה מעביר אותנו באופן די טבעי לדבר על by value ו-by reference.
אני רק רציתי להזכיר עוד דבר, הסיבה שכל הדברים האלה מצבנים אותי ב-S3, זה בגלל שבעצם הוא לוקח שפה שהיא מאוד מאוד object-oriented, ואומר בוא נעשה input-output בעזרת קלאסים, בעזרת אובייקטים, וכל האינטרפייס של המתכנת מול האובייקטים האלו הוא מאוד מאוד פונקציונלי, הוא לא object-oriented, הוא מאוד C-style, וזה קצת מרגיל מפתחי C++ לרגילים חורבנים.
זהו, זה קצת, אפשר להסתכל על זה קצת כאילו הוא ישב וכתב את ה-C with classes, with classes, ואז
תוך כדי
שהוא כותב את זה, הוא מימש את, את כל הפואנטה של סטרים, אבל לא היה לו עדיין classes, כי הוא היה באמצע עבודה. אז אולי אפילו הוא עשה את זה תוך כדי שהוא עבד על, על הקלאסס כדי לדבג, הוא רוצה לשפוך דברים החוצה, ולא היה לו עדיין קלאסס. אז הוא היה צריך להשתמש בסיסטיים.
יכול להיות, אתה אומר, כל שהמשק שמסתכלים עליו עכשיו, זה המון המון legacy ו-backward compatibility.
כן, ויש לך מושגים ב-C++14, יש איזשהו תוכניות להתייחס לסיפור הזה של סטרים?
לא, לא, זה לא משנה את זה, זה קדוש.
אה, אוקיי. הבנתי. יש כבר יותר מדי אנשים עם קעקוע כזה, אתה אומר, על הזרוע.
אני, כן, כאילו, יש את האנשים האלה שעושים את הקעקוע שנראה כמו שרשרת של דברים שמיישבת לך בעצם מסביב לקיבורת, אני חושב, זה המונח של האיבר הזה. אז יש אנשים ששמים גדר טייל, ויש אנשים ששמים אותיות ביפנית, ויש אנשים ששמים חיצים כאלה של SDCN.
טוב, אז עד שהם לא יחליטו להסיר את הקעקוע, לא ייגעו בזה.
כן. בכל מקרה, אבל דיברנו קצת על העברת מידע למשתנים בקריאות לפונקציה.
כן.
והזכרנו פוינטרים וסמארט פוינטרים והעברה ב-value, ואני חושב שאפילו אמרנו ב-reference באיזשהו שלב.
נכון, ואני חושב שגם הזכרנו את המילה alias אפילו.
יכול להיות. אז אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב ב-C++, שזה פיצ'ר שנכנס ב-C++ מעבר ל-C, שזה העברה של מידע ב-reference. במקום להעביר, אם אתה רוצה להעביר משתנה לתוך פונקציה, והפונקציה צריכה מסוגלת לשנות את התוכן של המשתנה, ושאתה כקורא לפונקציה תראה את זה, אז ב-C אתה צריך להעביר פוינטר למשתנה שלך.
כן, פחות או יותר כל הספרי תכנות בסים מתחילים בדוגמה הזאת. כשמלמדים על פוינטרים, זה כאילו הצורך הכי חזק. אתה רוצה לשנות משהו מחוץ לפונקציה שעושה את הפעולה.
אז אתה מעביר פוינטר, ואז מי שמקבל את הפוינטר יכול בעצם לגשת לזיכרון שלך, של הפונקציה שקורית, ולשנות שם הדברים. ויש עם זה המון חסרונות.
יש עם זה לא רק המון חסרונות, אלא יש עם זה גם המון המון בעיות.
על אלה דיברתי.
זהו, זה בעצם עולם שלם שנקרא Pointer Arithmetics, ויש שם, זה כמו ללכת בעצם על חוט תפירה, כשמשני הצדדים שלך יש להום, ואז הכל עובד כמו שצריך, ואתה מגיע לקצה השני של התהום הזאת, ואז בפלטפורמה הבאה משנים את הביטנס של המעבד או של המערכת הפעלה, ושוב פעם הכל נשבר, כי בפוינטרים שלך אתה רשמת פלוס 4, כי חשבת שאין תופס 4 בייטס.
אוקיי, זה פוינטר אריתמטיק, וזה בעצם חושף בעיה שאולי לא חשבתי לדבר עליה, כשאתה מעביר פוינטרים בתור right access למשתנים המקומיים שלך, זה שמי שמקבל את הפוינטר הזה יכול לתאר לך בזיכרון.
כן, יכול לתאר לך בזיכרון, יכול גם לשנות לך את הזיכרון, אלא אם כן, וזה גם משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אתה תגדיר את המידע שהפוינטר מסתכל עליו כעל קונסט.
כן, אם כי אפשר לדבר על מתישהו על למה קונסט זה לא מכניזם טוב להסתמך עליו כהגנה על מידע, כמו גם הגדרות גישה בקלאסים של פאבליק ופרייבט.
תראה, מה זה לא מכניזם טוב? זה לא מבטיח לך הגנה מלאה, אבל כן הייתי רוצה לדבר בהמשך על חמשת הקונסטים ב-C++.
אוקיי. אוקיי, אז, אז אחת הבעיות של להעביר פוינטרים זה שאם אני לא טועה, אתה יכול להגדיר שהפוינטר הוא קונסט, אבל אתה לא יכול להגדיר שמה שמצביע עליו הוא קונסט.
לא, אתה כן יכול.
אוקיי.
זה הקונסט השני בתוך החתימה של פונקציה.
אה, אוקיי, זה חמשת הקונסטים ב...
כן, זה אחד מחמשת הקונסטים.
אוקיי. בכל מקרה, אבל אנחנו, אחד הדבר, יש עוד בעיות עם להעביר פוינטרים, לדוגמה, אתה כמתכנת של פונקציה שמקבלת כתובת של זיכרון שאליו היא צריכה לכתוב, אף אחד לא מבטיח לך שלא עבירו חנל, או כתובת לזה משהו שממש לא מתנהג כמו איך שאתה מצפה שהוא יהיה.
זהו, זה בעצם פתח, מה שאתה כרגע אמרת פתח בעצם, אני חושב, שוב, עולם שלם של מתודולוגיות של איך פותרים את הבעיות האלה, של מה שנקרא buffer overflow, ויש כל מיני שיטות של הוקים לניו ולדליט, כל מיני דרכים שבהם אתה קודם כל מאכלס את המשתנים שלך, מגדיר את נל בתור, אתה מאכלס, אתה מאתחל את המשתנים שלך באיזשהו מספר magic number כזה, כדי שכשתעוף ותוכל להסתכל על הזיכרון ולהבין איזה משתנה שכחת לעשות השמה לערך שרצית. כל מיני שיטות שכל המטרה שלהם זה בעצם לקחת קוד קיים שמשתמש בפוינטר ארתימטיקס ולנסות להתמודד עם בעיות שנובעות מעצם זה שאמרת, אוקיי, יש לי כבר פוינטר כאן, אז למה לא שאני פשוט אעשה פוינטר ועוד 8? ואז אני יודע שמה שבסופו של דבר הקומפיילר יעשה זה ללכת לכתובת של הפוינטר ובעצם להתקדם משם 8 גדלים של פוינטר קדימה, 8 אינטים קדימה. וזה בעייתי, זאת אומרת, ב-C אין לך ברירה. אפילו ב-C זה באמת, יש תיאוריות שלמות על איך לעשות את זה בצורה הכי בטוחה במרכאות, אבל אתה עדיין חייב כאן מה שאתה קורא לו out of band information, על מי קרא לי או מי שלח לי את הפוינטר הזה, ואתה חייב, ההתייחסות שלך חייבת להיות ספציפית לקונטקסט שבו הקוד נכתב. וזה אנחנו מדברים על העברה של by pointer.
כן. אז ב-C++ יש לך דרך להתמודד עם זה, אתה לא משתמש בהעברה בפוינטר, אתה עושה העברה של רפרנס.
בעצם הרעיון הוא שאתה תשתמש בהעברה של פוינטר, רק כשאתה עושה אינטר-אופרביליות מול C. זה כן. השאיפה.
כן, אם אתה רוצה להעביר מידע מהקורא לנקרא, בצורה שהנקרא יכול להתייחס למידע המקורא ואפילו אולי לשנות אותו, אז אתה אומר, אתה מגדיר את זה בתור העברה ברפרנס, שבסיבלוס מסמנים את זה עם הסימן אמפרסנד לפני השם של המשתנה, ואז מה שקורה זה שהקורא, או, באופן תיאורטי, אולי נדבר קצת בהמשך מה קורה בטכנית, אבל באופן תיאורטי, הקורא בעצם לא מקבל, מצביע לזיכרון שלך, הוא לא מקבל עותק של המידע כמו שמועבר by-value, הוא מקבל בעצם alias למידע האמיתי שנמצא בפונקציה הקוראת. הוא מקבל בעצם השם הפנימי של בפונקציה של שנקראת לפי ההגדרה של המשתנים בחתימה של הפונקציה, השם הזה נהיה אליאס למשתנה האמיתי.
אוקיי, אז אם הבנתי אותך נכון, אתה בעצם אומר שבעברה by value נוצר עותק של המשתנה שהגיע לפונקציה שבה אני כרגע נמצא. אני יכול לשנות אותו, אבל הוא עדיין, מה שישתנה זה העותק. כשהפונקציה שלי תסתיים ואני אחזור חזרה למי שקרא לי, הערך שיהיה בתוך המשתנה שנשלח לפונקציה הוא אותו ערך שהיה כשהפונקציה נקראה. זאת אומרת, השינויים שלי לא ראו אותם.
כן, כי כשאתה נכנס לתוך הפונקציה, בעצם אתה מתחילים לך בסטאק עוד זיכרון בגודל מספיק גדול בשביל להחזיק את כל הערך שהעבירו לך בתור פרמטר. אתה מעתיק את כל המידע, אתה מעתיק אותו לתוך הפריים שלך בסטאק, עושה עליו שינויים, וכשאתה יוצא מהפונקציה, אז בעצם הסטאק פריים הזה פשוט נמחק עם כל המידע שבתוכו.
כן, או ליתר דיוק הוא לא נמחק, פשוט הפוינטר שמצביע לפריים בסטאק יורד למטה, ובקריאה הבאה הוא שוב פעם עולה ודורס את המידע הזה. זאת אומרת, אין
משהו כן, שלב וגם מפיקה. כן, וגם אין לך דרך להתייחס אליו. גם אם זו סיבה למשל שאתה אסור לך להעביר, אסור לך להחזיר מתוך פונקציה רפרנס, או בעצם פוינטר למידע שהתחלת בתוך הפונקציה. כי אז בעצם ברגע שהפונקציה חוזרת, אמרת, אוקיי, בוא ניקח את הכתובת של המידע שיצרתי בפנים, אחזיר אותו למי שקרא לי, ואז מה שקרא לי מקבל בעצם פוינטר לפריים בסטאק שכבר לכאורה לא קיים. אף אחד לא מבטיח לך ששם המידע שנשמר, יש מצב שהוא באמת נמחק, ויש מצב שבקריאה הבא הוא פשוט ייעלם כי מישהו אחר יחסן שם את המידע שהוא צריך.
נכון, ואני חושב שאפילו אם זאת המחסנית הגבוהה ביותר בסטאק, זאת אומרת האחרונה, ואתה כרגע ירדת חזרה לקריאה אחת קודמת, אז יש רוב מערכות הפעלה היום אפילו לא ייתנו לך לגשת לשם, ירשמו access denied, יעיפו אותך.
כן, כי אתה כבר לא באותו פרוסס בעצם.
כן, בדיוק, זה לא פרוסס, זה לא זיכרון שהפרוסס שלך מותר לו לגשת אליו. אבל, ומצד שני, אם אני עובד עם רפרנס, אז מה שקורה זה שלא נוצר עותק, אלא מתחת לקלעים, באמת כמו שאמרת, אולי נדבר על זה, אבל מתחת לקלעים קורה איזשהו קסם, שבסופו של דבר אני יכול להשתמש במשתנה רגיל, כמו שהייתי משתמש במשתנה פרימיטיבי, לצורך העניין, לא כפוינטר, או במשתנה של קלאס שהוא לא פוינטר, ועדיין אני עובד מול העותק המקורי של הפונקציה שקראה לי. זאת אומרת, כל כן. השינוי שלי השתקף, למעשה, אם זה מדובר על רפרנס לאינט, אז כל שינוי של האינט הזה השתקף בפונקציה הקוראת.
כן, כי זה לא משתקף, אלא אתה ממש משנה את המידע של הפונקציה הקוראת. כי השם המקומי שלך הוא לא מתאר אחסון שהוא פרטי שלך, אלא בסך הכל איזשהו אליאס, לא תבנית, לייבל, כותרת למשתנה בפונקציה שמעליך.
נכון, ואם אני אקח את אותו, ואם אני בעצם מנסה להחזיר מתוך פונקציה משתנה ברפרנס, אני, הקומפיילר יצעק עליי.
אתה לא, יש כאן בעיה, כי הסימן של להגדיר שאתה רוצה לקבל משתנה ברפרנס הוא אמפרסנד, שזה אותו סימן של לקחת כתובת של משהו ב-C. הם כנראה עשו את זה בכוונה. ואז אתה לא באמת יכול להחזיר משהו, האמת היא שאתה יכול להחזיר משהו ברפרנס, אתה יכול להגדיר שה-return value של הפונקציה שלך, נגיד, הוא רפרנס לאינט, ואז אתה מתחיל בתוך בתוך הפונקציה שלך, נגיד, int i שווה 5, return i, ואז מה שיקרה זה שהקומפיילר ייצר רפרנס ל-i הפנימי שלך ויחזיר אותו החוצה. שצריך לנסה זה פוינטר בעצם, הוא ייצר פוינטר אליו.
לא, אם אני אעשה מה שאתה אמרת, אם אני מייצר int i ואני מנסה להחזיר אותו כרפרנס, הקומפיילר לא ייתן לי לעשות את זה.
כן, כי אחד הדברים החזקים ברפרנס זה שהקומפיילר יודע, אתה בעצם רפרנס מסביר לקומפיילר את הסמנטיקה של מה שאתה מנסה לעשות, ולא רק את המכניזם, ואז הקומפיילר יכול לעצור אותך מלעשות דברים שהם לא הגיוניים מבחינה סמנטית. כמו להחזיר רפרנס למשתנה שעוד שנייה הולכת מושמד כשהפריים שלך מתקפל.
נכון, בעצם זה הגנה ממש טובה, כי אם אני עשיתי בטעות כזה דבר, ואני קודם כל חייבים להגיד שהשאיפה היא, אני חושב שאמרנו את זה אפילו, תמיד לעבוד עם רפרנסים. כשאני מדבר על משתנים שאני לא רוצה באופן מודע להעתיק אותם,
אוקיי, אז
אני הייתי רוצה לעבוד עם
רפרנסים. באמת, זה הנקודה באמת הבעייתית של ההעתקה, כשאתה מעביר, בסיבלוס אתה יכול לייצר טיפוסים משלך, שהם מאוד מאוד, יכולים להיות מאוד מאוד גדולים, וכשאתה מעביר אותם ב-value לפונקציה, אז בעצם מתבצע העתקה שלהם, והעתקה הזאת יכולה לקחת הרבה זמן, אם מדובר, אתה יכול להחזיק קילובייטים של מידע בתוך משתנה אחד, ובעצם אתה צריך עכשיו להעתיק את כל הבאפר הזה בזיכרון, ורפרנס נמנע מזה.
בדיוק, גם אם זה read-only, גם אם זה משהו שאני רק צריך לקרוא את הערך שלו, אני עדיין אצטרך בעצם לבצע העתקה של המון המון מידע בזיכרון סתם, מיותרת, מה שהייתי פותר על פי פוינטר, אבל אני עדיף להשתמש ברפרנס, בגלל ההגנות שהוא נותן ובגלל היתרונות האלה.
כן, הוא גם מונע ממך שמישהו יעביר לך נעל, אם אתה ביקשת גישה למשתנה, מישהו יעביר לך נעל, אז ברפרנס הוא לא יעביר לך נעל, הוא לא יכול להעביר לך נעל, הוא חייב להעביר לך, זאת אומרת, מי שקורא, כותב את הקריאה לפונקציה שלך, חייב לכתוב שם משתנה אמיתי, הוא לא יכול להכניס שם פוינטר.
נכון, זה נקודה חשובה, בעצם פוינטר אני חייב להתחיל בנעל, לא, בעצם אני לא בטוח שבסיטלוטוס אני חייב, אבל אני הייתי רוצה להתחיל בנעל את כל הפוינטרים, ובמשתנה שאני מעביר ב-reference, אני מעביר את המשתנה, אני קורא לפונקציה כאילו אני פשוט מעביר את המשתנה ב-value, אבל מכיוון שהחתימה של הפונקציה מקבלת את האמפרסנט הזה, את המשתנה ב-reference, אני בעצם מרוויח פה את העניין הזה שהוא, אני לא יכול לשלוח משתנה שהוא נעל.
כן.
אתה רוצה קצת לדבר על מה קורה מתחת למכסה מנוע?
בטח, בוא נרים את המכסה מנוע, נסתכל בפנים.
אוקיי. אז לצורך העניין, אם היינו עכשיו לוקחים איזשהו קוד דוגמה כזה ומקמפלים אותו, מסתכלים על האסמבלי שלו.
נגיד לדוגמה.
למשל. אז היינו רואים שרפרנס ממומש, הקומפיילר בעצם, בסופו של דבר זה תלוי, אין, לא מחייבים בסטנדרט איך לממש, איך הקומפיילר צריך לממש משתנה ברפרנס. אבל בדרך כלל, הבנתי שרוב הפעמים, הקומפיילר יממש אותו כפוינטר.
אוקיי, בעצם אנחנו חוזרים חזרה לעולם של C. ב-C הדרך שלך להעביר משתנים לתוך פונקציה זה להעביר פוינטרים שלהם, והאמת היא של-CPU יש בזה תמיכה מאוד טובה באסמבלי. אז בעצם מה שקורה זה שאם אני מגדיר משתנה, נגיד פרימיטיבי, נגיד int i שווה 5, נדברנו קודם, ואז אני רוצה להעביר אותו לפונקציה שמקבלת אותו by reference, אז בעצם המשתנה עובר by pointer, זאת אומרת עובר הכתובת שלו.
נכון, בעצם מה שקורה זה שיש איזושהי אופטימיזציה של הקומפיילר, שמה שהוא עושה הוא בעצם אומר, אני כרגע עושה דירפרנס, באסמבלי אני עושה דירפרנס, סוגריים מרובעים לאיזשהו, לרגיסטר שמצביע על הפרם הנוכחי שלי מינוס איזשהו מספר, הוא יודע בדיוק כמה לרדת למטה כדי להגיע בדיוק לערך שעברנו בי רפרנס, עושה דירפרנס לפוינטר הזה, מגיע לאן שהוא לכתובת האמיתית שלו, ובעצם מחזיק לי ברגיסטר נוסף, את הכתובת של הפוינטר שמצביע אל אותו ערך. ואז אני יכול לעבוד ישירות מול הרגיסטר הזה.
תן לי לראות אם אני מבין זה נכון. זאת אומרת, מה שקורה זה לקומפיילר יש אופטימיזציה של עבודה עם פוינטרים למשתנים. אם אתה מעביר לפונקציה פוינטר למידע שיש לך, אז הקומפיילר יודע שהוא לא צריך ליצור בתוך, הפוינטר הרי מועבר by value בעצם, כי כשאני עושה, אם אני לא מגדיר שאני מעביר משתנה by reference, הוא מועבר by value. אז בעצם מה שקורה זה כשאני מגדיר פונקציה שמקבלת by value pointer לאיזשהו מידע מעניין, אז לכאורה הייתי מצפה שהקומפיילר ייצור בתוך הפונקציה שלי עותק של הפוינטר הזה, ואז אני יכול, ואז בעצם יש לי שני פוינטרים, אחד בפונקציה שמעלה, אחד בפונקציה שלי, ושניהם מצביעים לאותו מקום בזיכרון. אבל נכון. הקומפיילר יכול לעשות זו אופטימיזציה. אבל הקומפיילר יכול לעשות זו אופטימיזציה. הוא יכול להגיד, אוקיי, אני יודע שהפוינטר, המקום בזיכרון שמחזיק את הפוינטר שעכשיו מעבר לפונקציה, אני יודע שהוא מוגדר אצלי, יושבת לי בסטאק, ואז אני לא צריך להתחיל עוד מקום בזיכרון של הסטאק של הפונקציה שנקראת, אלא אני פשוט יודע איפה נמצא הסטאק פוינטר, אני יודע לחשב אחורה, כמה משתנים אחורה בסטאק, זאת אומרת לתוך הפריים של הקריאה שקורית לי, אני יכול למצוא המידע שמעניין אותי, ואז במקום להתחיל מידע בתוך הסטאק שלי, אני פשוט מתייחס למידע מהסטאק הקודם.
נכון, זה אופטימיזציה שהיא כביכול לא קשורה לסיפור, אבל ככה זה קורה בפועל, באמת, רוב הקומפיילרים היום, כשאתה תעשה שליחה של פוינטר, כמו שאמרת, הפוינטר עובר by value, במקום שהוא ייווצר שוב פעם על הסטאק פריים של הפונקציה הנקראת, אנחנו נקבל איזושהי אופטימיזציה, והוא ידע לגשת לזה דרך איזשהו, נקרא לזה סטאק פוינטר ארתימטיק, ולרדת אחורה בסטאק ולמצוא בדיוק את הכתובת שלו.
כי קומפיילרים של סין נורא אוהבים פוינטרים, אז יש להם אופטימיזציות טובות לזה. אוקיי, ואז בעצם מה שקורה זה שכשאני משתמש ברפרנס, אני מקבל סמנטיקה יותר טובה, אני מקבל הגנה יותר טובה מהקומפיילר, אבל כשאני בפנים, כשאני מסתכל מה קורה בעצם, הוא בעצם עושה לי אופטימיזציה של רפרנס לפוינטר, לפס בי פוינטר, שהוא בעצמו יש לו אופטימיזציה מאוד מאוד חזקה, אז שווה להשתמש בה.
כן, למעשה, ברגע שאני אסתכל על האסמבלי של שתי קריאות לפונקציה, לשתי פונקציות שהן זהות חוץ מזה שאחת מקבלת פוינטר ואחת מקבלת בי רפרנס, אני אסתכל על אסמבלי שהוא פחות או יותר אותו דבר.
כן, אז אוקיי, בעצם אפשר ממש לראות שהקומפיילר עושה אופטימיזציה של רפרנס לפוינטר, ואז לפוינטר יש לו אופטימיזציה ממש טובה.
כן, יש כאן בעצם את שני הצדדים של המטבע, הצד של האסמבלי, שבו אנחנו רואים בפחות מהאספקט הזה ספציפית, אין לי כאן איזשהו גיין של יעילות מבחינת שימוש ברפרנס, ואני בעצם מקבל בסופו של דבר כלשהו גם לא פחות יעיל, אלא מבחינת יעילות הוא יעילות זהה, ואת הצד הראשון של המטבע שזה המפתח, שכאן אני נהנה מכל ההגנות של by reference, להעביר נעל וכו', וגם מבחינה סינטקטית הרבה יותר נוח לי לעבוד עם משתנה שהוא by reference, זאת אומרת, אני לא צריך להתייחס אליו כפוינטר וכל פעם לעשות לו de-reference, ואז את האקססור...
ולבדוק שהוא לא נעל.
ולבדוק שהוא לא נעל, שזה דרך אגב כבר פגיעה בביצועים, כי לפעמים זה יכול לקחת עוד זמן מיותר שהוא מאוד חשוב לי.
כן. אז אני רוצה שיש ברפרנס, כי אני מקבל את כל ההגנה מהקומפיילר, שאני צריך בשביל לכתוב קוד יותר טוב ויותר יעיל ויותר נכון, ואני לא, לא משלם בביצועים.
נכון, אני לא אמור לשלם בביצועים. ראיתי דווקא איזושהי דוגמה אחת שמישהו הריץ לולאה של 10 מיליון והראה שאם בי רפרנס היא קורית טיפה יותר לאט. לא בטוח מה הלך שם, אבל אני הבנתי שזה קשור באמת למשהו שאפשר להגיד לקומפיילר אקספליסיטלי איך להתייחס שם לבעיה, והוא ירץ באותה מהירות. בכל מקרה, זה אנחנו עדיין, כמו שאתה אוהב להגיד, אנחנו עדיין קרוב לברזלים. אנחנו לא מפסידים כאן, ואנחנו היינו רוצים להשתמש ברפרנס, כי אנחנו רק מרוויחים כביכול.
כן. אז אני רק אסכם, בעצם אנחנו מכירים שתי צורות של העברה משתנים לפונקציה ב-C++, שזה by value וב-reference, שב-reference זה חדש ל-C++, לא היה את זה ב-C, יש רק by value. ואני אגיד במאמר מוסגר שבעולם אנחנו מכירים עוד סוג אחד של העברת נתונים בקריאה, שזה משהו כבר לא כל כך נפוץ היום, זה נקרא pass by name, שמה שקורה שם זה שאתה לא מעביר לפונקציה שנקראת עותק של המידע שלך, ואתה לא מעביר לו אליאס לאחסון שלך, אתה ממש מעביר את השם עצמו, את השם בסימבול טייבל שלך, בוא נקרא לזה. ואז אפשר לעשות כל מיני מניפולציות מעניינות. לדוגמה, הדוגמה הקלאסית זה שאתה לא חייב להעביר ממש שם של משתנה, אתה יכול להעביר אפילו קריאה לפונקציה. ואז בשפות קלאסיות, בוא נקרא לזה שאין להם pass by name, מה שקורה זה שהקומפיילר קודם כל קורא לפונקציה שהוא עברה כפרמטר, מקבל בחזרה את הערך החזרה, ואת הערך החזרה הוא מעביר כפרמטר. במימוש של pass by name, העובדה שביקשת לקרוא לפונקציה, זה מה שעובר לתוך הפונקציה הפנימית, ובתוך הפונקציה הפנימית זה מקבל איזה שם, השם של הפרמטר שהפונקציה הגדירה עליו. ואז מה שקורה זה שכל פעם שהפונקציה הפנימית מנסה להתייחס למשתנה הזה, מתבצעת הקריאה לפונקציה. ואז הקריאה לפונקציה יכולה לקריאה מספר פעמים.
אוקיי, זה נשמע קצת פגיעה ביעילות, לא?
זה תלוי מה אתה רוצה להשיג. למשל, אם לפונקציה יש סייד אפקט שחשוב לך, לדוגמה, היא סופרת כמה פעמים קראו לה, נגיד. אז אתה כן רוצה לדעת שהתייחסו לערך הזה כך וכך פעמים בתוך הפונקציה הפנימית. אבל זה יותר שימושי בקריאות רקורסיביות שמעבירות קריאות לעצמן, וזה אחד הדרכים אגב לממש טייל ריקרז'ן. רקורסיה, אנחנו יודעים מה זה רקורסיה, רקורסיה זה פונקציה שקורית לעצמה בעצם, ויש לה איזושהי תנאי עצירה שהיא מפסיקה לקרוא לעצמה. עכשיו, כל פעם שהיא קורית לעצמה, אז בעצם הסטאק שלי גדל בעוד מסגרת אחת. ובגלל שאני סוג כזה של הולאה אינסופית שמייצרת עוד ועוד ועוד מסגרות בסטאק, בסופו של דבר המחצנת שלי תיגמר, ייגמר לי המקום ואני אעוף. זאת סיבה שתנאי הצירה מאוד מאוד חשוב. אבל חמור מזה, ברגע שהגעת על תנאי הצירה ואתה רוצה אוקיי, עכשיו להחזיר את הערך מהריקורסיה, אתה צריך להתחיל לקפל את כל המסגרות האלה של המחצנית, שזה יכול להיות מאוד מאוד time consuming. זאת סיבה שריקורסיה היא בהגדרה משהו איתי. ה-tail recursion אומר ש אני יודע שהקריאה לאיטרציה הבאה של הפונקציה נמצאת בסוף הקוד של הפונקציה. זאת אומרת, אין שום דבר שאני צריך לעשות אחרי שאני אחזור מהקריאה הזאת. אחרי שאני אחזור מהקריאה הזאת, אני פשוט צריך להמשיך לקבל את המחסנית. אז אני יכול לא ליצור מחסנית חדשה בסטאק. אני יכול פשוט לעשות ריוז למחסנית הקיימת שלי, כי אני אף פעם לא אצטרך אותו יותר. ואז הקיפול הוא מאוד מאוד מהיר, הוא רק לקפל מסגרת אחת במחסנית.
איזה אתה אומר שאני לוקח את הרקורסיה ואני משטח אותה? במקום שתיכנס לעומק, תהיה איזושהי פונקציית עזר שתקרא לה בצורה כזאת שהיא כל פעם תפתח הקריאה אחת לעומק.
נכון. אז זה דברים שבדרך כלל ממשים עמוק בתוך המנוע של השפה שלך, לדוגמה ליספ, זה אחת השפות שידועות שממשות את זה, שבהם רקורסיה היא לא דבר יקר, היא דבר מאוד מאוד זול, בגלל, לפחות שעומדים בתנאים מסוימים של רקורסיה, בגלל הנושא הזה של רקורסיה. אז pass by name זה דרך, זה מקום שאתה יכול להשתמש בו בשביל לממש את הרקורסיה, ואנחנו אולי נדבר על זה מתישהו.
כן, אבל בוא נגיד ככה, אם אני מדבר על ביצועים, אם אני בעולם של ביצועים חשובים לי, אז רוב הסיכויים שאני בכלל לא אשתמש ברקורסיה.
שפות שממשות רקורסיה בצורה קלאסית, ולא נותנת לך את הקיצורי דרך ואת האופטימיזציה הזאת, או שאתה לא רוצה להשתמש בהם, רקורסיה תמיד יותר יעילה מלולאה שעושה אותו הדבר, חוק מספר א', וחוק מספר ב', כל רקורסיה אפשר לממש כלולה.
רקורסיה יותר יעילה?
לא, סליחה, אני מתעצל. חוק א', רקורסיה תמיד תהיה תמיד פחות יעילה מלולאה שממש את אותו דבר, וחוק ב', כל רקורסיה אפשר לממש כלולה.
כן. אז איך הגענו לזה?
דיברנו על פס בי נעים.
פס בי נעים, נכון. אוקיי, יש לך עוד משהו מעניין להגיד בהקשר של פס בי?
לא. נגמר לי.
האמת שהייתי רוצה לדבר על עוד משהו שאני רואה אותו כסוג של גשר בין מה שכרגע דיברנו עליו לבין הדבר הבא שנדבר עליו, שזה דיס.
שזה מה?
והוא נקרא דיס.
דיס. אז שנייה רגע, לפני שאנחנו מדברים על דיס, אני כן אזכרת שכן רוצה לדבר עוד על פס ביי. ב-C++ 11 הוסיפו עוד, בוא נקרא לזה תחביר לפס ביי. במקום, כשאתה רוצה לסמן, אם אתה רוצה לסמן העברה של משתנה by value, אז אתה פשוט כותב את הטייפ של המשתנה. אם אתה רוצה לסמן העברה ברפרנס, אתה כותב את הטייפ של המשתנה ואמפרסנד אחר כך. ואם אתה רוצה, ובסיפור אחד, תוסיפו פיצ'ר חדש, שזה לכתוב את הטייפ של המשתנה ואוסיף שני אמפרסנדים אחר כך. אמפרסנד, אמפרסנד.
מה שנקרא move semantics.
אז מוב סמנטיקס זה אחד היכולות שמשתמשים במכניזם הזה. שכחתי איך קוראים אותו, הבחור שכתב את Effective C++, הוא קורא לזה Universal Reference. זה בעצם מה שקורה שם.
סקוט מיירס.
כן, סקוט מיירס. אז הוא עובד, אני לא יודע אם כבר הוציא, אבל הוא עובד על ספר שנקרא Effective C++11, והוא מתייחס שם על הנושא הזה. הוא קורא לזה Universal Reference, כי מה שקורה שם זה שבקריאה לפונקציה, הקומפיילר מסתכל על הערך שאתה מעביר לפונקציה, ושואל את עצמו, האם הערך הזה הוא L value או R value? זאת אומרת, האם זה ערך בר השמה, או ערך שרק אפשר לשים אותו במקום מסוים? אם זה L value, אז הקומפיילר מקפל את זה לרפרנס רגיל, לפס ברפרנס רגיל. ואם זה R value, אז הקומפיילר הופך את זה ל-move reference.
אוקיי, אז בוא נדבר בשני משפטים על L value ו-R value, למרות שאפשר לדבר על זה במשך כמה חודשים. במקור, ה-L וה-R היו אמורים להיות left ו-right.
מה זאת אומרת במקור? זה עדיין ככה?
לא בדיוק. כי אתה יכול להשתמש ב... ב-L value גם בצד ימין.
לא, זה ברור. L value זה משהו שיכול להיות מצד שמאל של שווה, של השמה, אבל הוא יכול להיות גם מצד ימין. ו-R value זה מה שיכול להיות רק מצד ימין של השמה.
כן, העניין הזה של צד ימין הוא כרגע, הוא בעצם, איך שאני הבנתי, הוא כרגע פחות הנקודה איזה צד הוא נמצא, אלא הנקודה היא שאתה לא יכול לעשות לתוכו השמה.
כן.
זה הפואנטה. וזה
כן,
לא משתנה שאתה...
כן, לכן אמרתי בר השמה ולא בר השמה.
כן, בעצם אתה כמפתח, כשאתה כותב את הקוד שלך, אתה לא יכול להתייחס ל-R value, לתפוס אותו לתוך, זאת אומרת, אתה יכול לתפוס אותו לתוך משתנה, אבל אז המשתנה הזה הוא L value. אתה לא יכול להתייחס ל-R value עצמו. אין לך שום דרך להתייחס ל-R value. זה הבנתי שזאת ההבחנה כביכול יותר נכונה, וברגע שאתה דיברת על move semantics, אז כן, אז אתה באמת מדבר כאן על הבחנה של הקומפיילר, שהקומפיילר תמיד יודע מה L value ומה R value. כי הוא צריך ליצוק עליך כשאתה מנסה לעשות פעולות על R value שאסור לך.
כן, אני רק אכתוב קוד מאוד קצר שמדגים השימוש ב-R value ו-L value ו-R value. int a שווה 5, int b שווה a. אז במקרה הזה 5 הוא R value, a הוא L value, וגם b הוא L value, ובביטוי int b שווה a, a בעצם משחק לתפקיד של R value, למרות שהוא L value.
נכון, זאת אומרת, L יכול להיות לשחק את התפקיד של R value, אבל לא הפוך.
כן.
אתה לא יכול לעשות 5 שווה a.
כן. עכשיו, עוד דברים שהם R value בהגדרה, זה ערכי החזרה של פונקציה.
כן.
זאת אומרת, אחד הדברים שאתה יכול לסקר על זה, האם יש שם שאני יכול להתייחס אליו, והוא בעצם מייצג את הערך שלי. אז בקריאה לפונקציה אין לך שם כזה, אלא אם כן תשים אותו לתוך שם כזה, ואז השם הזה יהיה L value. אבל אם נגיד... כן?
אני רק צריך לכתוב קוד קצר שמדגים את מה שאמרת. למשל, יש לי פונקציה פו שמחזירה אינט, ואז אני עושה קריאה לפו סוגריים פלוס פלוס. אני לא יכול לעשות את זה.
אתה לא יכול לעשות את זה כי פו הוא R value, ולכן אי אפשר לעשות עליו פלוס שווה 1.
נכון, כי ערך ההחזרה של פו הוא R-Value, והאופרטור פלוס פלוס פועל על L-Value בלבד.
עכשיו, אם פו מחזיר לך קלאס מורכב, מחזיר לך איזה טיפוס קאסטומי מורכב כזה, שהוא לא, הוא לא בכך אינטג'ר, אבל יכול להיות שהוא כן בצאת לאופרטור פלוס פלוס, אז זה כן יעבוד, הקומפיילור ייתן לך לעשות את זה. זאת אומרת, מה שיקרה זה שפו מחזיר לך R-Value, על R-Value זה מתבצע פלוס פלוס, בפנים קורה מה שאופרטור פלוס פלוס עושה, ואז בעצם אתה מקבל בחזרה R-Value נוסף של מה קרה אחרי שלקחו לתוצאה של פו ועשו לו פלוס פלוס.
כן, בעצם היה לך כאן איזשהו סוג של נסטינג, של אופריישן, זאת אומרת מין כינון כזה שאתה לא היית חשוף אליו, בכל מקרה ל-Return Value עצמו לא יכולת להתייחס, לעשות פלוס פלוס, מה שעשית עליו פלוס פלוס זה על איזשהו מימוש פנימי של אותו טייפ, מה שקרה בסופו של דבר זה שקיבלת את התוצאה של המימוש של אותו טייפ, שאותה אתה יכול לתפוס בתוך משתנה, לתפוס בתוך L-Value ולעבוד איתה, או שלא לתפוס אותה, ואז פשוט אתה יודע שאם עשית פלוס פלוס על איזשהו קלאס, אז משהו השתנה בסטייט של הקלאס הזה.
כן, אם לפלוס פלוס יש סייד אפקטים, אז הסייד אפקטים קרו.
כן.
מה שמעניין כאן, מה שמוסיפו בסיפור אחד, זה שאתה יכול להתייחס למוב סמנטיקס האלה, ואם יש לך נגיד... אם יש לך רצף כזה של פעולות שאתה קורא לזה שפונקציה, מחזרה לך R-Value, ל-R-Value עושה עוד כל מיני פעולות, ואז נגיד מעביר את זה לתוך פונקציה אחרת, אז במימוש קלאסי בעצם אנחנו נתבצר שם הרבה העתקות של הטייפים, הטייפ חוזר מהפונקציה, ואז הוא מועתק מחוץ בעצם לסטאק של הפונקציה שחזרה, ואז מתבצע עליו עוד פעולות, ואז הוא אולי מועתק עוד כמה פעמים, ובעולם של R-Value Semantics אני נמנע מהעתקות האלה, הם לא, להתיק הרבה דברים זה לא טוב, ועולם של, כשאני מודע למוב סמנטיקס ול-R-Values, אז אני יכול למנע מהעתקות האלה, ולעבוד ישירות על ה-R-Values. כשאני מגדיר פונקציה שמקבלת בתור פרמטר, משתנה אמפרסנד אמפרסנד, אז בעצם היא מקבלת את ה-R-Value, ויכולה לעבוד עליו, ויכולה להחזיר אותו החוצה, ועדיין יהיה R-Value ולא יועתק. הוא רק יעשו לו מובינג כל הזמן.
כן.
טוב, זה היה קצת על R-Value ו-L-Value, ו-C פלוס 11.
מעולה, זה טוב שדיברת על זה, כי באמת שכחנו לרשום את זה.
אז דיס.
רגע, שנייה לפני שמדברים על דיס, רציתי לדבר על משהו שנראה לי כזה מין סוג של לא כל כך, לא לפה ולא לפה, אז אני רוצה להכניס אותו כאן, וזה בעצם העניין של calling conventions.
אוקיי. זה שוב לפתוח את המכסה מנוע ולסתכל בפנים, כן?
זה, כן, אני לא יודע אם חייבים לרדת לרמה של האסמבלי, אבל בוא נגיד ככה, כשאנחנו, כל קריאה לפונקציה שאנחנו כותבים ב-C++, יש לה calling convention כלשהו. הוא לא תמיד רואים אותו ולא תמיד רושמים אותו explicitly, אבל הוא שמה.
מה זה, בוא תחזור ותסביר מה זה calling convention, ברמה הכי בסיסית.
אז זה באמת, אוקיי, ברמה של ההגדרה זה באמת אומר שאם אני עושה קריאה, אני עושה call לאיזושהי פונקציה אחרת, צריך להיות איזושהי קונבנציה או סטנדרט לגבי, או כמה סטנדרטים בעצם שאני יכול לבחור ביניהם, שמגדירים כמה דברים שתמיד קורים בכל קריאה לפונקציה. למשל, אם אני כרגע קורא לפונקציה, מפונקציה A לפונקציה B, ואני מעביר איזשהו ערך, אני צריך להבין, בסופו של דבר, על הסטאק, מי הולך לנקות את הערך הזה. אמרנו שזה לא בדיוק לנקות, זה בעצם לשנות את הסטאק פוינטר, את ה-ESP רגיסטר, אבל שיצביע למקום קצת יותר נמוך, אבל מבחינתנו זה ניקוי, כי אנחנו לא יכולים לראות אותו יותר. אז קראתי
בתיאורטית, מי פותח את המסגרת במחסנית, ומי סוגר את המסגרת במחסנית.
בדיוק, מי מזיז את הפוינטר ESP בצורה הכי טכנית שאפשר, אבל ברמה יותר פילוסופית של זה, זה בעצם מי אחראי לנקות אחריו, האם זה מי שקרא לפונקציה, מ-A קרא ל-B, אז האם A צריך לנקות את המשתנים ש-B ישתמש בהם בפנים, או אם B, אחרי שישתמש בהם, צריך לנקות אותם לפני שהוא חוזר ל-A.
אוקיי, זה גם מדבר גם, אם אני זוכר נכון, על כל מיני דברים כמו סדר הכנסה, סדר השמה של המשתנים שמועברים לפונקציה.
נכון. זה בעצם אומר שאני עכשיו קראתי מ-A ל-B עם שלושה פרמטרים. B צריך להתייחס למקומות על הסטאק שבהם נמצאים הפרמטרים האלה. עכשיו, זה יכול להיות לפי הסדר שקראתי להם, וזה יכול להיות לפי סדר הפוך. בדרך כלל, ברוב הקונבנציות זה לפי סדר הפוך. וזה עוד אחד מהדברים שקולינג קונבנשן מגדיר. ולמשל, קולינג קונבנשן מגדיר גם את הדקוריישן, את מה שקראנו לו C++ מנגלינג. אז יש בעצם דקוריישן של אמפרסנדים וכל מיני דברים שמתווספים לשם הפונקציה, ממש בקוד אסמבלי שלי. למשל, יש קריאות לפונקציה שבהם, אוקיי, אז בוא נדבר קצת על enemy convention ונראה איך זה מתחבר. הסוג הכי נפוץ של enemy convention נקרא C-Declaration, יש לו בעצם כל, אני לא בטוח, לא חושב שזה, לא סגור על זה, האם זה נמצא בסטנדרט או שזה תלוי מימוש של קומפיילר.
אני חושב שזה בסטנדרט של C++, אחד הקטעים, כל הקטע של calling convention זה מעניין, ומה שגם מעניין להגיד את זה, זה שב-C יש רק calling convention אחד.
נכון, ב-C יש רק calling convention אחד, זה נקודה חשובה, שנקראת C declaration.
והוא מוגדר בסטנדרט של C.
אז בעצם אתה יכול לקרוא גם ב-C++ לפונקציות בעזרת C declaration, וזה אומר בגדול, זאת אומרת לא ניכנס לכל הפרטים הטכניים, בגדול ספציפית נגיד על C calling convention, C declaration, זה אומר שארגומנטים מועברים מימין לשמאל, זאת אומרת קראתי לפונקציה B עם 1, 2, 3, אז הארגומנטים יעברו 3, 2, 1, מי שמנקה את הסטאק זה הקולר, זאת אומרת מי שקורא לפונקציה A, A אחרי לנקות הסטאק, ויש איזשהו decoration של הפונקציה עם underscore בהתחלה. זה okay. סתם אני הכנסתי פה ספציפית, לא ניכנס לכולם, אבל זה דוגמה למה קורה ב-C calling convention.
אני רק אנצל את זה, נכתוב את הדיון הזה שנייה. הקטע שהארגומנטים מועברים מהסוף להתחלה הוא מאוד מעניין, ואפשר לראות את זה גם כשאתה כותב, זה משהו שכדאי לא להתעלם ממנו, גם כשאתה כותב מאוד מאוד high level ואתה נכנס או לא פותח את המכסה מדע ומצקל מה קורה בפנים, כשאתה קורא לפונקציה, בין אם זה C או C++, עובד אותו דבר, המשתנים, הפרמטרים שאתה מעביר לפונקציה, מתבצע להם resolving, זאת אומרת, אני בוחן מה הערך שלהם, מימין לשמאל. אולי הפוך מכמה שנראה לך אינטואיטיבי. אני קודם כל פותר את הערך הכי ימני, ואחר כך את זה. עכשיו, זה חשוב, כי אם אני מעביר בתור פרמטרים לפונקציה, אני מעביר בעצם תוצאה של קריאה לפונקציה אחרת, אינליין, נגיד, בדוגמה שהבאת קודם של פונקציה שנקראת פור, פונקציה שנקראת בר, אז אני יכול לקרוא, אני אקרא בר, פתח סוגריים, פור, פתח סוגריים, סגור סוגריים, סגור סוגריים. אני מעביר לבר תוצאה של פור. עכשיו, אם אני מעביר כמה תוצאות של כמה קריאות כאלה, הקריאה הכי ימנית מתבצעת קודם, ואחר כך מתבצע הקריאה שלפניה, וכך הלאה. ואם לקריאות האלה יש סד אפקטים, אז זה יכול להיות מאוד מוזר, וצריך לשים לב לדברים האלה. הדוגמה שאני אוהב, זה פשוט, זה המקום שבו נתקלתי בראשונה, איפה שזה בא לנשוך אותי, יש לוט פור, שאנחנו מכירים עוד מ-C. פור, התחול משתנה, תנאי עצירה, מה השלישי, איך אנחנו קוראים לזה? הפעולה שמתבצעת בסוף כלולה. וב-C++, יש את כל הקטע של ה-Lambda Expression, ולהעביר פונקציות כפרמטרים וכל מיני דברים כאלה, אז הוסיפו שם מכניזם סטנדרטי לעשות איטרציה על איטרטורים בעזרת למדות, שנקרא SD4Each. ו-SD for each הוא מקבל פרמטרים שהסדר שלהם נורא נורא ברור. הפרמטר הראשון זה האיטרטור ההתחלתי או begin, הפרמטר השני זה האיטרטור סיום או end, והפרמטר השלישי זה האופרציה שצריך לעשות על זה. זה קצת נראה כמו לולת for, אבל זה בעצם קריאה לפונקציה אחת. ואז מה שקורה זה שבגלל הסדר של הפרמטרים, איזה פותרים קודם, אז אני קודם כל פותר את הערך של האנד, ורק אחר כך אני פותר את הערך של הבגין. ואם לפתור את הערך של האנד, זה אומר, נגיד, לקרוא לפונקציה של קבוצת אנד של האיטרטור שלי, ככה בדרך כלל עושים את זה, אם לפונקציית אנד יש סייד אפקטים, הם יקרו לפני הבגין. ואם הפונקציית אנד מסתמכת על כך שפונקציית בגין נקראה כבר והכינה כל מיני דברים מראש, זה לא יעבוד.
זהו, זו נקודה קריטית למקרה שאני רוצה לממש עכשיו איטרטור ב-C++, זה הסנריו, ואני מניח שבגין יתקרה לפני end, בעצם, פה הבעיה.
כן, אז אם אתה מוכן שישתמשו במכניזם המאוד מאוד סטנדרטי ונפוץ בשימוש STD4H של איטרטור שלך, זה לא הולך לעבוד.
נכון. מה שכן, כיף גם לגלות את זה תוך כדי שעושים את זה, זה תמיד נחמד.
לגרחים מאוד מסוימים של כיף.
אז כן, אז אוקיי, אז זה מה שדיברנו עליו לפני רגע, היה בעצם ה-C declaration, זה ה-calling convention שכל פונקציה שאני כותב ב-C++, או אתה, או מי שישלח לנו הודעה בפייסבוק ונאשר לו, זה ה-calling convention שהוא משתמש בו. אני כותב void for סוגריים, ואני קורא לה, אני השתמשתי ב-C declaration, בעצם ב-C-calling convention.
אוקיי, זה קורה לכל פונקציה ב-C++?
כל פונקציה שאני, אוקיי, צודק, זה לא כל פונקציה, כל פונקציה שהיא לא member function. כל פונקציה שהיא פונקציה גלובלית, מה שנקרא, C-style function. אוקיי, אז יש לנו עוד calling convention, שזה ה-calling convention של WinAPI, והוא נקרא standard calling convention. יש בו הבדל קטנצ'יק מבחינת האיתור של הדקוריישן של של השם של הפונקציה. מה שמעניין פה זה שלשם של הפונקציה מתווסף בסוף אמפרסנד, ואחר כך המספר של הבייטס שצריך לפנות על הסטאק עבור הפונקציה. מבחינת הניקוי של הפונקציה זה אותו דבר, אני חושב, כמו, סליחה, זה הפוך מ-C declaration, ב-C declaration אמרנו שזה מי שקורא לפונקציה, בסטנדרט זה הפונקציה שנקראה, ולכן הרבה פעמים, כמו שאמרת, רואים את זה גם צף למעלה בשפות ה-level, כמו למשל C#, אם אני עושה קריאות ל-WinAPI, אני צריך לזכור שאני עובד עם סטנדרט calling convention, אם אני עושה קריאות ל-CAPI, אני צריך לזכור שאני עובד עם C declaration. ואני יכול להגדיר את זה גם בפלטפורם אינבוקיישן, בטכנולוגיה ב-C# שמאפשרת את זה, ואחרת אני פשוט אף בזיכרון, כי אני מנסה לרקות מקום שאסור לי לנקות או דברים כאלה.
כן.
אז יש לזה השפעה גם לשפות ה-level אחרות.
אוקיי, ה-calling convention, אז זה איזשהו תיאום של פרוטוקול בין הפונקציה לבין מי שקורא לפונקציה. הם צריכים להיות סגורים על להשתמש באותו פרוטוקול.
נכון. אוקיי, אז
אגב, למה Win32API משתמש ב-STD call? כי כל הקריאות של Win32API הם בגדול קריאות C, זה מימושי C של פונקציות.
כן, אני חושב שהשימוש של Win API בסטנדרט calling convention, מה שנקרא, זה בגלל שככה הוא צריך הרבה פחות, אני חושב שזה קשור לכמות הפעמים שמנקים את הסטאק, יכול להיות? אני מתבלבל פה עם משהו אחר.
ב-STD call הפונקציה שנקראת אחראית למשוך את ארגומנטים מהסטאק.
כן, השאלה אם זה פותר להם איזושהי בעיה.
לפי מה שהבנתי, זה גורם לקריאה להיות קצת יותר מהירה, ואז כאילו זה עניין של ביצועים או משהו כזה.
אני לא יודע למה זה השיטה המועדפת, אני בטוח שאפשר לבדוק את זה, אבל יש לי כן משהו להגיד על זה, שיש פונקציות שאתה לא יכול להשתמש בהן בסטנדרט קול, וזה פונקציות שמקבלות מספר ארביטרארי של פרמטרים, כמו למשל printf, או פונקציות שאתה אומר 3 נקודות בארגומנט ליסט שלך, בקריאה לחתימה של הפונקציה.
כן, וארגס, אפשר מכירים את זה גם, כאילו יש את הפונקציות שמטפלות בזה ב-CMV_args.
כן, אז הסיבה היא שבעצם רק מי שקורא לפונקציה יודע כמה פרמטרים נשלחו לפונקציה. זאת הסיבה העיקרית, שבגלל זה אתה לא יכול להשתמש בסטנדרט קול, כי הפונקציה שנקרא לא יכולה לנקות את עצמה אם היא לא יודעת כמה פרמטרים נשלחו אליה.
כן, אוקיי.
בעצם הכמות של הפרמטרים שנשלחו לפונקציה יכולה להיות יותר גדולה מהכמות של הפרמטרים שהפונקציה מתייחסת אליהם בקוד. לכן לפונקציה אין שום דרך לדעת כמה פרמטרים בפועל קראו לה איתה. ולכן מי שחייב לנקות אותה זה הקולר, ולכן זה חייב להיות C declaration, C calling convention.
אוקיי.
אלה שתי השיטות הכי נפוצות. יש לך עוד שיטה שנקראת fast call, שבעצם מה שהיא אומרת זה גם יש לה כל מיני שינויים קטנים באיך שנראה עם הדקוריישן, במקרה הזה זה הפונקציה שנקראת אמורה לנקות את הסטאק, והסיבה שהיא נקראת fast call זה בגלל ש כל הפרמטרים שאתה מעביר לפונקציה אמורים לשבת, כאילו מובטח לך שהם ישבו על רגיסטרים.
זה רק שני הפרמטרים הראשונים.
או רק שני הפרמטרים הראשונים?
כן. Okay. יש איזשהו בעיה עם, עם כמות הרגיסטרים הזמינים או משהו כזה, והם אמרו משהו כמו רוב הפונקציות לא מקבלות יותר משני פרמטרים, ולכן אני אעשה אופטימיזציה שני פרמטרים, והשאר זה לא יהיה, זה עדיין יותר מהיר, אבל זה לא יהיה, אבל זה פחות חשוב, פחות נפוץ. אין טעם להשקיע זה... באופטימיזציה של זה.
נכון, אני יודע ש... עשו בדיקה, בקוד פרוג'קט יש מישהו שבדק, והוא לא ראה שהפאסט קול יותר מהיר מסטנדרט קול או סי-דקלריישן, אבל איך זה, זה השם?
אני אגיד שזה קצת מוזר, כי פאסט קול זה משהו של מיקרוסופט, זה לא קיים בשום פלטפורמה אחרת. וזה קצת מוזר להגיד, כן, רוב הפונקציות מקבלות שני ארגומנטים או משהו בסדר גודל הזה, כשכל הפונקציות של הווין API מקבלות איזה 5,000 ארגומנטים.
כן. שמתחיל מארבע ארגומנטים בדרך כלל.
כן.
נכון. אבל אני חושב שזה באמת, אני לא בטוח ממתי התחילה פאסט קול, אבל זה נראה כמו משהו שמתאים באמת לימים עברו, שבהם שני רגיסטרים זה היה נחשב גיוני וסביר, וכדי לשחרר לך עוד שני רגיסטרים לג'נרל פרפס, היום זה כמובן לא כך, יש לך הרבה יותר רגיסטרים.
אוקיי, נכון.
אז זה פאסט קול, והקונבנשן האחרון זה בעצם דיסק קול. דיסק קול זה מה שמשמש ל-member functions. Member functions זה אומר כל פונקציה שאני מגדיר אותה כ-member function, כאחת מהפונקציות של טייפ מסוים, של class או struct, או union, דרך אגב. והפואנטה שמה זה שאני תמיד אמצא את דיסק, את הפואנטר לדיסק, אני תמיד אמצא אותו ברגיסטר ספציפי, לצורך העניין ב-ECX.
לא, בסטאק. בדיסקול נמצא בסטאק.
בדיסקול הוא נמצא ברגיסטר ECX.
אוקיי, אוקיי, בסדר. אתה מדבר על Visual C++, אוקיי, בסדר. ההגדרה...
אוקיי, אתה אומר שב-GCC זה נגיד אחרת?
כן, ב-GCC זה הדבר הראשון שבסטאק. אתה שם, בגדול אמרנו שהפרמטרים עוברים בסדר הפוך, אז אם יש לך ABC פרמטרים, אז הוא שם CBA, אז בדיסקול הוא שם DIS CBA.
הבנתי.
אבל כן, אוקיי, עכשיו אני רואה את זה. ב-Visual C++, ה-DIS עובר בתור ה-Object Pointer עובר ב-ECX באמת.
אוקיי, מגניב, טוב לדעת. אז כן, אז אני באמת הסתכלתי ספציפית על מה שמדבר על Visual C++, מה שנקרא, על ה-Microsoft C++. אבל בכל אופן, ככה או ככה, מובטח לך שיהיה לך פוינטר לדיס לרשותך על הסטאק.
אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר זה שהצורה של C++ מממש קריאה ל-member functions, ל-instance member functions, זהו בעצם... אין ידע אינרנטי של מה זה אובייקט אנוכי, זה פשוט הפרמטר הראשון בקריאה.
כן, אפשר להסתכל על זה כעל הפרמטר הראשון בקריאה, אבל מה קורה ברגע שיש לך פונקציית שהיא member function ומקבלת בארגומנטים שלה 3 נקודות?
אוקיי, אין לי מושג.
אז בעצם אתה מחייב לחזור לרדת חזרה ל-C calling convention, ואז מה שקורה, הסטנדרט אומר שהדיס הוא נדחף אחרון לסטאק. עושים לו פוש אחרון לסטאק, הפוינטר לדיס.
אוקיי, ואז הדבר הראשון שאתה מקבל כשאתה עושה פופ, אני יכול לראות איך זה עובד.
כן.
אני רק אגיד ש... להגיד, אוקיי, דיס זה פשוט איזשהו, אחד מהפרמטרים שעוברים לפונקציה, למשל ככה אובג'קט אוריינטד בפייתון עובד. ובפרל, סליחה, בפייתון ובפרל. המימוש של... פייתון ופרל היו בסופו, במקור שפות שהם לא אובג'קט אוריינטד, ואובג'קט אוריינטד שלהם לפחות פייתון 2 ופרל 5, האובייקט אוריינטד זה בעצם תוספת מוכרת יחסית, ואז הצורה שאתה ממש מתוד בקלאס, זה פשוט מתוד בקלאס, זה פונקציה שמקבלת סלף או דולר דיס בתור הפרמטר הראשון. וכל השאר זה מה שאתה עושה עם זה.
מגניב. אז בעצם אנחנו לאט לאט כאילו, זה די מחבר לנו יפה את הדיון על דיס, שעומד להגיע, אבל רק... גם קצת ככה מוריד, עושה דימיסטיפיי כזה, כאילו אומר, אוקיי, דיס זה לא, זה, לא, כשדיס אומרים, דיס אנחנו אומרים בעצם אינסטנס. אין פה איזה קסם, זה בסך הכל סתם עוד איזה פוינטר שמצביע למקום על ההיפ שלי, ומשם אני כנראה אמצא עוד פוינטרים, פוינטרים לפונקציות, פוינטרים למשתנים, אבל בסך הכל מה זה אובייקט, אובג'קט אוריינטד, אתקמסוליישן, פולימורפיזם, המון מילים גדולות, בסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו פוינטר שדוחפים אותו גם ככה בשפה שלא תמכה בזה.
כן. זהו, אם אתה מסתכל על זה ככה, אתה יכול להסתכל על הקריאה, קריאה של מתודה על אובייקט, זה בסך הכל תהופך את הסדר של המילים הראשונה והשנייה. כשאתה קורא למתודה של אובייקט ב-C++ או בשפות אובייקט הנדחות, אז אתה אומר, האובייקט נקודה או חץ שם הפונקציה, פרמטר ראשון, פרמטר שני, פרמטר שלישי. אז אתה פשוט, טכנית מה שקורה בפנים זה שאתה הפכת את הסדר של המילים הראשונה והשנייה. בעצם מה שקורה, מה שכן קורה, כן קורה בפועל זה verb, object, adjective, adjective, adjective. בניגוד ל-object, verb, adjective, adjective, adjective.
ניתוח סמנטי, נכון. אני חושב שזה גם, שכן יש כאן איזשהו קסם, כי אתה רואה איך זה מתפרש באסמבלי. אתה רואה את הקולינג קונבנשן. אתה רואה אותם אפילו בסטנדרט של C++. ומפה, לעד עולם שלם של דיאגרמות UML, ודיבור על אובייקטים, ודיבור על ERM, ועבודה, על ORM, סליחה, ועבודה כל הזמן בחשיבה של אובייקטים, כאילו יש כאן איזשהו שלב שהוא לא טכני, שהוא מחשבתי, שעשינו אותו, אבל מבחינה טכנית הוא לא קיים בכלל. אין כאן שום דבר אמיתי שמחזיק אובייקטים under the hood. וזה מעניין מאוד.
כן. האמת היא, אז אני אזכיר באותה נשימה, אם כבר נכנסנו לצד הזה, יש ספרייה ל-C, שנקראת G-Lib, שמה שהיא עושה, היא בעצם נותן לך את ה... זה לא בדיוק מה שהיא עושה, אלא זה ספרייה שהיא אובג'קט אוריינטד, זה ספרייה שנותן לך כל מיני יכולות לעבוד על כל מיני פרמורקים של ווינדווינג ושל תקשורת רשת וגישה לדיסק, כל מיני כאלה, שהיא אובג'קט אוריינטד ב-C. והם עושים את זה על זה שיש להם בעצם מערכת, מערכת אובייקטים, יש עם, שמבוססת על ירושה וכל מיני מנגונים שאנחנו מכירים מעולם של C++, שפות אובייקטים אחרות, שפשוט ממומשת ב-C. יש להם אובייקט על שנקרא G-Object, וכל מיני עץ ירושה מאוד מאוד נרחב מתחתיו, והם עושים, המימוש שלהם של בעצם של הקריאות ב-C, זה פשוט יש לך, אם יש לך נגיד... מתודה שהיא חברה של, נגיד, של G-Object, נגיד ל-G-Object יש מתודה שנקראת do something, אז אתה, מה שאתה כותב בסיד, אתה כותב G-Object underscore do something, הפרמטר הראשון זה פוינטר לסטרקט מסוג G-Object, ושאר הפרמטרים בהתאם למה שצריך.
כן, שזה בעצם, יש כאן גם עבודה של הפריפרוססור, אם אני לא טועה?
לדעתי לא, זה פשוט...
לא? זה פשוט מימוש... אני מגדיר את זה?
זה פשוט מימוש מאוד מאוד מכני של אובג'קט אוריינטד.
אוקיי, זה בעצם מראה שאפשר לעשות, זה בעצם מראה לנו את ה, כאילו אתה מגרד את השכבה הזאת היפה של הסינטקטיק שוגר של C++, וזה מה שאתה מגלה פחות או יותר.
כן.
אומנם לא ממש ככה, אבל בסופו של דבר זה פחות או יותר זה הפרינציפ.
כן, אז חסרים שם המון מכניזמים בטכנולוגיה, אז חסרים המון מכניזמים שאנחנו אוהבים להשתמש בהם ב-C++ ובשפות אחרות שמספקות אובג'קט אוריינטד כחלק מהשפה, כמו בלק בוקסינג ופולימורפיזם וכל מיני דברים כאלה, מעניין שפולימורפיזם דווקא יש. חסרים חבל כאן מנגנים שאתה מכיר מ-C++, כמו טייפ קוארז'ן, דברים כאלה, אבל הבסיס עובד, הבסיס אתה יכול לכתוב מערכת מודולרית מאוד מאוד יפה שמבוססת על ירושה של מחלקות, זה עובד לא רע.
כל, כן, או לפתח שפה חדשה בשביל לדבג את הקרנל בסביבה המבוזרת.
אז אני אגיד שאחת הסיבות שגליב נכתב זה בשביל להיות הבסיס למערכת graphical desktop environment שנקראת GNOME. גנוז נטוורק אובג'קט מודלינג אינבארמנט, שהיא מבוססת על רעיונות מאוד מאוד דומים ממקינטוש אוס בעצם, או המקור של נקסט סטפ, אני חושב, ככה זה מה ש... התשתית של בסיס הזה מבוסס. אז זה הרעיון, הרעיון של, של אפל ואחר כך נקסט ואחר כך בחזרה אפל, זה יש לך מערכת חלונאית שהיא ממומשת בצורה מאוד מאוד פשוטה יחסית על זה שהיא בנויה על היררכיה של אובייקטים, ממש מימוש מאוד מאוד קלאסי של אובייקט אוריינטד ארכיטקטור, וגליפ פשוט מנסה לעשות אותו דבר אבל בסי.
מגניב. אוקיי, אז דיס.
אני חושב שסיכמנו מה, מה שיש לנו לגדל דיס, לא?
לא, יש לי עוד כמה דברים להגיד על דיס. קודם כל, היה לי מרצה באוניברסיטה שאמר, אל תשתמשו בדיס.
מה זאת אומרת?
אל תשתמשו בדיס.
אז איך?
מה זאת אומרת? זה אומר שאם אני רוצה לגשת למשתנה, אני יכול, למשתנה של קלאס, אני יכול, בתוך הקלאס, אני יכול להגיד למשתנה קוראים I, לצורך העניין, לא, לא שם טוב, אבל נניח זה השם, ולקלאס קוראים A, אז או שאני בתוך אחת הפונקציות רושם I שווה למשהו, או שאני רושם this חץ I שווה למשהו.
נכון. אבל זה שיקול, אם אתה אומר I שווה משהו, בעצם הקומפיילר בפנים מתרגם את זה לדיס חץ.
נכון, ממה שאני הבנתי, אבל זה לא מקובל, זאת אומרת, השאיפה היא לא לרשום דיס במקרים האלה. למה? זאת אומרת, קודם כל למה? מה היתרון של זה? שאתה תדע ש-I הוא member?
לא, זה נכון, כי הסיבה שבעצם אתה לא צריך לכתוב דיס לפני כל דבר שאתה רוצה להתייחס אליו, זה בעצם הסיבה שאתה כותב ב-C++. אגב, שפות אחרות זה לא ככה, נגיד ב-JavaScript, אם אתה רוצה להתייחס ל-member של הקלאס, של האובייקט שלך, אתה חייב לכתוב דיס.
באמת?
כן.
אתה חייב? נכון, אתה חייב. שזה חבל מאוד, ב-C# אתה לא חייב.
נכון. גם בפרל אתה חייב, גם בפייתון אתה חייב. זהו, נגמר לי. אז ב-C++ זה שאתה לא צריך לכתוב דיס, זה סינטקטיק שוגר. זה עוזר לך לכתוב קוד יותר מהר, זה אחלה. אני לא מתנגד לזה, אבל להגיד באופן ארביטרארי, אל תשתמשו בדיס, אני חושב שזה קצת להסתכל על הדברים לא נכון.
אז אוקיי, אז יש לנו גם כל מיני דברים מוזרים שיכולים לקרות. שוב, בעיקר כחלק מכל מיני פתרון של בעיות buffer overflow ובעיות debugging, אבל יש מקרים שבהם אנחנו נעשה delete this בתוך הקלאס שלי.
כן, אני ראיתי אנשים שעושים את זה די היום ונורא, אתה לא חושב?
זה, קודם כל זה נורא, אבל זה חוקי. ויכול להיות לזה גם בעיות, זאת אומרת, תחשוב שדיס שלך הוא הותחל על ידי ניו סוגריים מרובעים, זאת אומרת, על ידי האופרטור ניו של מערך, אתה אף.
כן.
ויש עם זה כל מיני בעיות.
אני ראיתי, נגיד, משתמשים בזה, ראיתי אחד השימושים בזה, נגיד, אם אתה רוצה לייצר, יש לך קלאס שמייצג איזשהו processing thread במערכת, ואתה רוצה לעשות אותו בשיטה של far and forget, אתה רוצה להריץ אותו, שהוא יסיים את העבודה, ואתה לא רוצה לדאוג ממנו יותר. אז אתה מתחיל אותו עם new, שוכח מהפוינטר, ואתה סומך על זה שהדיסטרקטור בסופו של דבר יעשה delete this, ויסגור את עצמו, אבל זה פרוטוקול שהוא out of band. הוא לא מוכרז בשום מקום.
נכון, זה בדיוק, זה פתח לצרות, אבל זה, טכנית זה אפשרי. עוד דבר שהוא פתח לצרות, זה לשנות את הפוינטר לדיס.
אתה יכול לעשות דיס שווה משהו אחר? אני לא חושב, אני חושב אני לא ניסיתי את זה אף פעם, אני חושב שהקומפיילר הגן עליך מזה, לא? הוא לא אמור לי?
לא, אז נכון, אז לפי ה-C++ סטנדרט, אומרים ש-the-dis pointer is non-L value expression. זה מה שהסטנדרט אומר. חלק מהקומפיילרים כן נותנים לך לעשות את זה. מה שהיה, זה נובע בעצם בימים הראשונים של C++, הסטנדרט, אני חושב שזה הטיוטות של הסטנדרט של 98 אפילו, כן נתנו לך לעשות assignment לדיס. אז כן, אז היום הוא לא modifiable, אבל היו קומפיילרים שבהם הוא כן היה, והיו כל מיני דברים מאוד מוזרים שהיו קורים, שהייתם נסה לשנות את דיס.
אני יכול להבין. מצד שני, אני אטען שזה באג בקומפיילר.
כן, טוב, אתה יודע, לא באמת היה סטנדרט אז, אז עוד משהו שהוא חריג לגבי דיס, שאתה יכול לחשוב עליו, כאילו אני יודע שאפשר לעשות אביוז מטורף לדבר הזה.
תראה, אחד הדברים שאתה יכול לעשות שם אביוז, זה נגיד יש לך קלאס שהוא non-modifiable, non-copyable. קורה, שאתה רוצה לעשות דברים כאלה. ואז הפונקציות שרצות בתוך הקלאס הזה, יש להם פתאום גישה לרו פוינטר של הקלאס הזה, והם יכולות להעביר אותו לכל מיני מקומות. הפונקציות שרצות בתוך הקלאס הזה, יש להם גישה לדיסק כרו פוינטר, והם יכולות להעביר אותו אפילו לממקופי.
נכון.
אז יש כל מיני דברים נורים שאתה יכול לעשות עם דיס. אני חושב בכלל, אמרנו מה זה דיס? זה הפוינטר של הפנימי של הקלאס, של האובייקט לעצמו?
לא, לא הזכרנו את זה, אני חושב.
שמח שאנחנו מדברים על זה כבר 10 דקות.
כן, קצת יותר. כן, זה בעצם הפוינטר שבו אתה מתייחס לקוד שנכתב בתוך הקלאס שלך ל... קלאס עצמו.
לאינסטנס.
לאינסטנס שאתה כרגע חי בו, שהקוד שלך חי בו כרגע.
כן. ומה שהזכרנו בצורה אימפליסית זה שהרפרנס הזה הוא אימפליסית. זאת אומרת, אם אתה קורא בשם של משהו שלא נמצא בסקופ של הפונקציה שלך, אז הקומפיילר מניח שאתה מתכוון לשדה של דיס. והוא כאילו מוסיף אותו לפני הזה.
נכון, אם אני מגדיר משתנה קודם כל בתוך הפונקציה ואחר כך בקלאס כממבר שהוא בעל אותו שם, מה שאף פעם לא מומלץ, אבל הוא קודם כל יחפש בתוך הפונקציה, ואם הוא לא ימצא הוא יעלה לסקופ של הקלאס.
כן, זה בעצם, יש לך, כשאתה יושב בתוך פונקציה רגילה של בסגנון C, אז יש לך שני סקופים שמעניינים אותך, זה הסקופ של הפונקציה הפנימית והגלובל סקופ, וכשאתה יושב בתוך member method של קלאס ב-C++, יש לך שלושה סקופים. הסקופ של הפונקציה הפנימית, יותר גדול מזה הדיס של הקלאס, עמד היא ארבעה סקופים, יותר גדול מזה השדות הסטטיים של הקלאס, ורק אחר כך הגלובל נמספייס.
והאמת היא שיש לך עוד כל מיני לבלים באמצע, במידה ויש לך עוד ניימספייסים.
כן, ואני יכול להגדיל, להוסיף עוד ניימספייסים כרצוני. נכון, צודק. אז החיים בעולם של C++ מסובכים. בכלל דיברנו על ניימספייס? מה זה ניימספייס?
אוי, לא נראה לי שחשבתי את זה. אבל הנה, הזדמנות מצוינת.
כן, אז תדבר על ניימספייס.
אוקיי, ניימספייס... זה אני חושב, זה, אני לא יודע אם זה המצאה של C++, יכול להיות זה היה קיים בשפות קודמות, אבל ב-C++ המימוש של namespace, יש כמה דברים שאפשר להגיד על namespace. קודם כל, הוא סוג של סקופ. מה זאת אומרת הוא סוג של סקופ? אני יכול להגדיר namespace, הסינטקס זה namespace A, תח סוגריים מסולסלים, ולהתחיל לרשום את הקוד שלי כמו שהייתי רושם באופן רגיל בגלובל סקופ. כל פונקציה או קלאס או סטרקט או יוניון או אינם, לא משנה מה, שאני מגדיר בתוך הניימספייס הזה, אני עכשיו אוכל לגשת אליו מחוץ לניימספייס הזה, על ידי הגישה, על ידי הסינטקס הבא, נניח שהניימספייס נקרא A, והפונקציה בפנים נקראת B, אני ארשום A נקודותיים נקודותיים, B.
זה אותו תחביר אגב שאתה משתמש בשביל לגשת לאיברים של קלאסים.
נכון, וזה גם דרך אגב אותו תחביר שאני משתמש בשביל לגשת לגלובל וריאבלס ב-C#, שגנבו את הסינטקס הזה מ-C++. ונכון, זה אותו סינטקס בדיוק, כמו שאני ניגש לממבר של קלאס מסוים. בעיקר אני רוצה לגשת לממבר של קלאס, לסטטיק ממבר או סטטיק פאנקשן של קלאס, כי אם אני ניגש לאינסטנס ממבר או אינסטנס פאנקשן, אני פשוט עושה נקודה על אותו אינסטנס. וגם בהגדרות שלי, כשאני מגדיר קלאס, ככה אני מגדיר את המימוש שלי ב-CPP, ככה אני אתן את החתימה של הפונקציה. אבל אם יש לי namespace שעוטף את הקלאס, אז אני צריך גם להגדיר את ה-namespace. בעצם יהיה, נניח יש לי namespace A, קלאס B ופונקציה C, אז ההגדרה של החתימה של הפונקציה ב-CPP תראה A נקודותיים נקודותיים, B נקודותיים נקודותיים, C.
כן.
ואז סוגריים והפרמטרים.
Okay.
אני יכול לשרשר כמה ניימספייסים שאני רוצה לך בתוך השני, אני בטוח שיש גבול, אבל אין לי מושג מהו. ויש בעצם שני סוגים עיקריים של ניימספייס ב-C++. יש ניימספייס שהוא named, זאת אומרת, אני רשמתי ניימספייס רווח A, פתח סוגריים סוסלים, בלה 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 בלה, סגור סוגריים סוסלים. כל מה שבפנים שייך לניימספייס A, והשם שלו זה A. לעומת זאת, יש מה שנקרא nameless namespace, מה שב-C נקרא global scope, ובעצם ה-nameless namespace זה כל מה שכתבתי מחוץ לכל namespace שנמצא בקוד שלי.
אוקיי, כשאתה אומר nameless, אתה מתכוון, אני מבין את זה כהנאמספייס, שהשם שלו זה המחרוזת הריקה.
אתה יכול להסתכל על זה ככה, אבל אז, כן, כן, אתה לגמרי יכול להסתכל על זה ככה, כי מה שאתה אחר כך עושה, כדי לגשת לצורך העניין לפונקציה סטטית ב-nameless namespace, אתה עושה כלום, נקודותיים נקודותיים, שם הפונקציה.
כן, וזה מבהיר לך בעצם שמדובר ב-namespace פשוט, שהשם שלו הוא המחרוזת הריקה, והוא בראש העץ או משהו כזה.
נכון, והוא מיוחד כי אני לא יכול להגדיר אותו בתוך namespace אחר. ואני לא יכול להגדיר אותו בכלל, מי שמגדיר אותו זה by default הקומפיילר.
כן,
לא default ולכן השם המיוחד שיש לו.
אז אני אגיד גם שאני חושב שלהשתמש בו, להתייחס לנמספייס זה באופן ספציפי, שקוראים לפונקציות גלובלית, נגיד Win32 API, זה מאוד מאוד חשוב. אם אתה רוצה לקרוא ל-Win API, נגיד Open, שמשתמשים בו על סוקטים, אז כדאי שתעשה נקודתיים נקודתיים open, ולא סתם להגיד ה-open וה-resolver של ה-C++ יבין שיתאפס בכל הנאמספייסים שהוא לא ימצא בהם את המילה open ועד שהוא יגיע לגלובל וימצא שם את ה-open של ה-socket library. עדיף להגדיר את זה במיוחד.
נכון, מה שאתה בעצם אמרת כאן זה התחלה, זה התחלת בעצם לגרד את הבעיות שהסיפור של נאמספייסים מייצרות. קודם כל זאת בעיה מאוד מאוד חשובה. כי למה? כי אם יהיה לי open בתוך הנייספייס שלי, או שמחר יהיה לי open בתוך הנייספייס שלי, הוא זה שיקרה, ואם הוא גם יתקמפל, הקוד שלי יתקמפל כמו שצריך, אני יכול להיות בצרות כי אני אוף בזמן ריצה רוב הסיכויים, או שאני אקבל התנהגות לא רצויה. בעיה נוספת עם נייספייס, ודיברנו עליה כבר בחלק ב' לדעתי, זה מה שנקרא namespace pollution, או זיהום של הנייספייס. ובעצם מדובר כאן על keyword שנקרא using, שקיים גם ב-C-Sharp דרך אגב, או import ב-Java, ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, לך לאותו namespace, ותייבא לי את כל ההיררכיה שלו לתוך הסקופ שכרגע אני נמצא בו. זאת אומרת, אם אני כרגע ב-nameless namespace, כביכול ב-global scope, ואני רושם שם using namespace std, זה namespace של ה-standard library, מה שיקרה זה שכל מה שקיים תחת STD, תחת אותו namespace, ייכנס לתוך ה-nameless namespace שלי, ובמקום שאני צריך עכשיו לרשום STD נקודותיים נקודותיים string, כמו שהייתי רוצה לרשום, אני עכשיו רושם string ויש לי את המשתנה, יש לי, בעצם הקומפיילר מבין אותי, הוא בעצם התייחס לאותו string, כאילו אני רשמתי את ה-STD בתחילית.
שזה נורא נוח כשאתה משתמש בספריות של STD.
זה ממש נוח, כביכול, כי אתה בעצם מקצר את הקוד, כי אתה לא צריך לרשום כל פעם std נקודותיים נקודותיים, או כל namespace אחר לצורך העניין. בטח אם זה namespaces שהם custom, אז אתה לא תרשום אותם בשלוש אותיות, אתה תרשום my beautiful code נקודותיים נקודותיים, כל פעם שאתה רוצה להגש לכל דבר ב-namespace הזה.
כן.
אבל, מה שאומר namespace pollution, זה אומר שכשעשיתי את זה, קודם כל הבעיה הכי חמורה שאתה ציינת אותה, היא שלמעשה אני למחרת אקח את אותו קוד, אקמפל אותו מול גרסה חדשה יותר של הרנטיים. מה שיקרה, מה שיכול מאוד לקרות, זה שפונקציות חדשות או שמות של משתנים סטטיים חדשים יתווספו לאותו namespace וידרסו, או יהיה איזשהו קונפליקט בינם לבין שמות משתנים שלי, ולמעשה הקוד כבר לא יתקמפל. זאת אומרת, אותו קוד שעד עכשיו עבד בסדר, אני לא ציפיתי שיהיו breaking changes, בגלל פונקציה אחת שהתווספה ל-namespace std או כל namespace אחר, הקוד שלי כבר לא התקמפל. זה בעיה ראשונה. בעיה נוספת, זה שאם אני עובד עם איזשהו ID עם IntelliSense, אני בעצם מעלה בכמה דרגות את הכמות של זבל שאני הולך לראות שם בתוך החלונית הקטנה של ה-IntelliSense, לצורך העניין אקליפס או Visual Studio, אני רוצה להשתמש ליהנות מהפיצ'ר הזה שנקרא C++ IntelliSense, שאני חייב לציין שבפחות ב-Visual Studio הוא לא עובד כמו שצריך רוב הזמן.
אני אהבתי שתקורא לזה IntelliSense, שזה המותג של מיקרוסופט לעזרה בתוך האדיטור שאתה שונא ומתעצבן עליו ומתקין הרחבה בשביל להיפטר ממנה.
איך זה באקליפס? קונטרול שיפט גל? קונטרול שיפט אחד?
באקליפס אני חייב קוראים איזה קוד אינסייט או משהו כזה.
קוד אינסייט, אוקיי. כן. זה כמו פלאפון, יש לך פלאפון של סלקום.
כן.
אז זאת הבעיה השנייה, בעצם יהיה לי מאוד קשה לעבוד עם הקוד, עם האינסייט או אינטליסנס או איך שלא תקרא לזה.
קונטנט אסיסט, זה נקרא קונטנט אסיסט באקליפס לפחות.
עכשיו, אני לא יודע אם זה סוג של פתרון או עוד פיצ'ר של ניימספייס, של הטכניקה הזאת שנקראת ניימספייס, אבל יש לך אפשרות להגדיר איזשהו קיצור לניימספייס. כמו שלמשל ב-C-Sharp אני הייתי רושם using A שווה system נקודה לא יודע מה, diagnostics, ואז אני יכול להגיד A נקודה process, ואני כאילו רשמתי system נקודה diagnostics נקודה process, אז יש לי את זה גם ב-C++, יש לי סוג של aliasing כזה ל-namespace.
כן, זה כל כלים שנוצאים לך כלים לעשות, לעבוד בצורה יותר מודולרית. לקחת אזורים של הקוד ולהפריד אותם, לשים אותם בקופסאות סגורות, שאפשר לראות שהן קופסאות סגורות, ולהמשיך, תן לך להמשיך להשתמש בהם בצורה שברור שאתה משתמש במודול אחר. אז אתה מודל אנשים לפתח ניימספייסים מאוד מודולים, למשל החבר'ה של בוס שדיברנו עליהם, כל הטכנולוגיה שלהם נמצא תחת ניימספייס שנקרא בוסט, אבל בגלל שיש להם כל כך המון המון דברים, אז בוסט עצמו מחולק להמון המון ניימספייסים בהיררכיה נורא נורא גדולה. נגיד, דיברנו קצת על פייל סיסטם פאף הנדלינג בבוסט, שהניימספייס של זה בוסט נקודתיים נקודתיים פייל סיסטם נקודתיים נקודתיים פאף. קשה לכתוב את הדברים האלה שוב ושוב ושוב ושוב, אז אנשים נוהגים להווה בעצם, אנשים נהגו בעבר פשוט להווה את כל הניימספייס לתוך הניימספייס שבו הם עובדים כרגע, שזה היום ונורא בעיקר שאתה מהווה כמה דברים, שניים או יותר דברים שיש ביניהם קונפליקטים פנימיים, סיפור לא זה, אז במקום אתה מודד אנשים לתת אליאסים כדי שיהיה להם יותר נוח לעבוד, אז אתה נגיד אומר דברים כמו using fs שווה boost.time.time file system, ואז אתה רוצה לכתוב boost.time.time file system כל מה שאתה מגדיר משתנה.
נכון, רק נגיד שהסינטקס זה דווקא namespace, רווח שם הקיצור, שווה לניימספייס שאתה רוצה לקצר.
כן, נכון. אגב, okay. אתה יכול במקום להווה את כל הנמספייס, או לתת קיצור ואז להשתמש בקיצור בתור השם של נמספייס, אתה יכול להווה רק קלאס, רק שם אחד ספציפי שמעניין אותך. נגיד, אם אתה אוהב נכון. להשתמש בסטרינגים, ואתה לא אוהב לכתוב sd.string, ואתה לא רוצה להווה את כל הנמספייס של sd, ולקצר, לתת אליאס קיצור ל-sd, זה... אתה לא יכול הרבה לקצר משלוש שתיות, אז אתה יכול פשוט לכתוב using sd.string, ואז בעצם רק את, ואיבאת רק את string, וכל עוד אתה לא כותב קלאס אחר שנקרא string בנייספייס שלך, אז אתה תהיה בסדר.
נכון. זהו, זה משהו שהוא ככה, איכשהו, אני לא יודע איך, הנושא של נייספייס תמיד נדחף הצידה, לא מדברים על זה, הפעם, אני יכול להגיד לך שפחות באקדמיה זה משהו שהוא מאוד מאוד שולי, אבל כשאתה מגיע לתכלס לשבת מול עבודה של מול ספריות ואתה רוצה לכתוב קוד אמיתי, אתה נתקל בזה פעם ראשונה או פעם שנייה וזה קצת מבלבל.
כשאתה כותב מערכות אמיתיות, וכשאני אומר מערכות אמיתיות אני מתכוון למערכות גדולות, כמו פרויקטים שחס מלהזכיר אותם, שיש בהם המון 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 קוד, אתה רוצה את הפרויקט הזה להתייחס אליו כאוסף של מודולים, וניימספייס זה כלי מאוד מאוד חזק לסידור של מודולים.
נכון, הוא מסדר את הקוד ככה שהוא יהיה מאוד self-explanatory, במיוחד עם השמות של הניימספייסים הם בעלי משמעות, ואתה יכול להגד כמה מודולים שתחת איזשהו קובע אחד שהוא הגיוני, כמו כל מה שתחת הסטנדרט לייברי, או כל מה שתחת בוסט וכו' וכו'.
כן, גם את הפרויקט שלך, אתה יכול לבנות היררכיה של ניימספייסים, נגיד, לכל אחד יש בפרויקט שלו ספריית יוטילס, שמכילה כל מיני יוטיליטיז, אז אתה יכול להגדיר, הניימספייס שלי, הראשי, הוא יוטיליטיז, ואז תחת זה יש לי ניימספייס של דברים שהם מטפלים בפייל סיסטם יוטיליטיז, דברים שהם memory יוטיליטיז, ואז כאילו, כל אחד יש ניימספייס בהיררכיה, ניימספייס יוטיליטיז, נקודה, נקודה, פייל סיסטם, יוטיליטיז, קודם נטרוקינג, וכך הלאה.
נכון, וזה גם די נפוץ אם אתה עובד ככה, ואתה עובד לפי המוסכמה הזאת שאתה מתחיל משם חברה, ממשיך לשם המוצר, וממשיך אחרי זה לשם הקומפוננטה או שם המודול, אז מאוד מאוד הגיוני שיהיו לך ניימספייסים שאין בהם כלום, נגיד אני עובד בחברת A, וככה קוראים לחברה, והשם של המוצר שלי זה B, זה סביר אם זה השם של החברה, ואני רוצה עכשיו...
יהיה לך קשה למתג את זה.
יהיה לי קשה למתג, לא, זה קצר מאוד, אני אשלם מעט לשטח פרסום, ואני כרגע עובד על קומפוננטה של utilities, אז אני ארצה לרצור namespace A, אחר כך בתוכו ליצור namespace b, ואחר כך את namespace utilities, ואז כל פעם שאני רוצה לגשת לפונקציות ב-utilities, אני בעצם, או ל-alias option, או explicitly, אני ארשום a, נקודותיים, נקודותיים, b, נקודותיים, נקודותיים, utilities, כאשר בעצם ב-a אין לי שום דבר חוץ מ-b, וזה בסדר גמור.
אוקיי, אז זה גישה שהיא מאוד, בוא נגיד לך, גישה מאוד מודולרית לנהל את הדברים האלה, וזה נכון, וזה נכון לעבוד בצורה היררכית, וזה נכון להגדיר את המודולים שלך כרלוונטיים למוצר מסוים ולחברה שלך, וזה גם מאפשר לך לשתף קוד בצורה מאוד מאוד טובה בין מוצרים שונים באותה חברה, שאין סיבה שלכל מוצר תכתוב ספריית יוטיליטיז משלו, יכול לשמש באותה ספרייה, ויש namespace משותפים, וזה מצוין, ואף אחד לא עושה את זה, כי זה נורא קשה לכתוב, לנהל namespace ב-C++. אתה רוצה לכתוב משהו בתוך namespace, אז אתה חייב להתחיל את כל שורת, כל קובץ קוד שלך, חייב להתחיל ב-namespace, שם, פתח סוגריים מסולסלים, ואם אתה רוצה באמת לסתירה אחרי של כמה namespaces, אז נגיד אם אני יושב וכותב את הספריית utility של networking, אני חייב להתחיל ב-namespace utilities, סליחה, namespace שם החברה, פתח סוגריים מסולסלים, namespace שם utilities, פתח סוגריים מסולסלים, namespace networking, פתח סוגריים מסולסלים, קלאס, ובסוף הקובץ אני חייב לזכור לסגור את כמות הסוגריים המסולסלים שפתחתי, שזה די היום.
נכון, זה בעיה בעיקר, נכון, זה בעיה בעיקר אם אתה עובד לפי חוקי אינדנטיישן, זאת אומרת חוקי הזכה, שהקוד שלך קופץ כל פעם בטאב שאתה נכנס לסקופ אחר, אז אתה יכול למצוא את עצמך מתחיל לכתוב קוד שהוא כל פעם רבע מסך ימינה.
כן.
מהצד השמאלי של המסך, שזה די מעצבן. אם זה פונקציות ארוכות, אתה לא תראה אותן, כן. לא צריך, נכון.
אז namespaces ומודולריזציה זה דבר, namespaces זה דבר מאוד מאוד חשוב למודולריזציה, מודולריזציה זה דבר מאוד מאוד חשוב לפיתוח של בוניקה תוכנה אמיתית, ושפות אחרות נתקלו בבעיה הזאת ופתרו אותה בצורה יותר טובה, לדוגמה Java, לדוגמה Perl, לדוגמה C-Sharp. אתה מכריז על הנמספייס שלך בשורה אחת בתחילת הקובץ, ואז אתה חי בתוך הנמספייס הזה, ואתה לא צריך לסגור אותו. וגם הגדרה, אתה מגדיר כאילו package, company A, נקודה project B, נקודה תת נמספייס C, נקודה פסיק.
כן.
אתה לא צריך לכתוב 30 פעם את המילה נמספייס.
נכון.
אז הקיצר יש עוד מה לשפר.
אז אם סיימנו עם namespace, הייתי רוצה לדבר קצת על אינם.
יאללה, בוא נדבר על אינם. אינם זה פשוט כאילו להגדיר, זה פשוט אוסף של דיפיינים בעצם.
כן, אם אתה מסתכל על C-Style אינם, בעצם מה שהיה קיים עד C++ 11, אז אנחנו בעצם מדברים ממש על זה. יש לך מין סוג של קונסטים כאלה, דיפיינים, שהם סטרינגים שאתה יכול להתייחס אליהם. או סימבולס, אתה יכול להתייחס אליהם מאוחר יותר, והיית יכול להשתמש, בעצם אין כאן שום הבדל בין C, אז זה לא מעניין כל כך.
לא, אז רק נגיד מה זה ב-C, אינם ב-C זה בסך הכל אוסף של define, במקום לכתוב define first value שווה 1, define second value שווה 2, define second first value שווה 3, אתה יכול לעשות כאן בעצם קיצור דרך, ולהגיד אינם פתח סוגריים מסולסלים, first value פסיק, second value פסיק, third value, ואז הפרי-פרוססור בגדול דוחף לך את השווה, את האחד, סליחה, בעצם 0, 0, 1, 2 באופן אוטומטי, ואם אתה רוצה לעשות אוברד שזה לא יהיה 0, 1, 2 שזה יהיה 0, 5, 7 אז אתה יכול להוסיף גם את השווה 0, שווה 5, שווה 7 בפנים, וזה עוזר לך לוודא שאתה לא חוזר למשל, שלא יש לך שני שמות עם אותו מספר, ואם אתה, אם נוח לך אז הוא מייצר את המספרים העוקבים באופן אוטומטי. טריק נחמד אבל לא מדהים.
נכון, המקרה הקלאסי שאני אשתמש באינם זה כשיש לי למשל כל מיני סוגים של אירורים שיכולים לקרות, ואני במקום להחזיר 0, 1, 2, 3 ולשים באיזשהו מקום הערה או הסבר דוקומנטציה על מה זה כל מספר, אני אתום אינם שסקסס יהיה נגיד 0, cannot find, find name יהיה 1 וכו' וכו' וכו'. ככה למשל Win API מימשו את זה, אני חושב שגם, תראה לי זה די across the board מאומש פחות או יותר ככה. אחד השימושים היותר נפוצים לאינם. ב-C++ זה נקרא, השם של האינם הזה, ה-C-Style אינם, נקרא Unscoped אינם. אני יכול לתת לו, כמו שנתת בדוגמה, בסינטקס שנתת, אינם שם ה-Identifier, ואז את הרשימה של ה-Values, בתוך סוגריים מסוסלים, אבל אני גם יכול להגיד שהאינם הזה הוא בעצם נקודותיים טייפ, זאת אומרת יורש מטייפ. אני יכול להגיד שהוא לא אינט אלא לונג לצורך העניין. כמו למשל האירו-קוד של מייקרוסופט אם לא טועה. או שאני יכול להגיד שהוא מממש טייפ אחר.
אוקיי, כמו קרקטר.
שהוא לא אינטגרלי. קאר או אפילו איזשהו קלאס. עדיין אני מדבר על unscoped enum. למה unscoped? עוד מעט נדע, בניגוד לסקופט enum, שזה פיצ'ר של סיטוטוס 11, ושם מה שאני בעצם, מה?
לא, לא, אני איתך, אני פשוט, אינמים שיש להם טייפ שהוא לא אינט, אני כבר התרשמתי מאוד.
כן, אז קודם כל זה ממש מרשים, דרך אגב, וזה גם קיים בסישר. מה שכן, בסקופט...
שנייה, אני כאן קצת בבעיה, אז זה כבר לא דיפיין, כי בעצם אם יש לך, זה כבר יחסון, אוקיי? אם יש לך נגיד סתם קאר, אז זה בעצם דרך להחזיק גלובל וריבל בעצם שהוא מכיל את הערך הזה. טוב, קאר זה דוגמה לא כל כך טובה, כי אתה גם יכול לעשות את דיפיין, אבל נגיד אם הטייפ של האינם שלך או איזשהו קסטום, איזשהו יוזר דיפיין טייפ משלך שיש לו התחול אפילו, אז אתה ממש יוצר עותק של יוצר אין מופע של הטייפ הזה ואתה שומר אותו בצורה גלובלית.
נכון, רגע, אני רוצה לוודא שאני לא אמרתי שטות. אוקיי, סליחה, אמרתי שטות. ב-C++ עד C++ 11 אין דרך לעשות את זה.
אוקיי, בסדר.
זה ממש C-style אינם, כמו שאמרת, זה פשוט define. זה איזשהו סוג, דרך סינטקטי קשור למאקרו. ב-C++ 11 הכניסו בעצם את שני השיפוצים האלה, ואז אני יכול להגדיר scoped אינם ו-unscoped אינם, כשבעצם ההבדל בין... עכשיו האינם שלי יכול בעצם להיות מאיזשהו טייפ מסוים, ואז כל האנומרטורים בתוך האינם יש להם את אותו טייפ, ואני יכול לעשות ביניהם השוואות לטייפים אחרים. וגם עוד משהו שקיבלתי זה שאני עכשיו... מה שהיינו עושים עד עכשיו בסינטקס, היינו רושמים נגיד אינם A, יש לו את הערכים, לא יודע מה, B ו-C, וכשהייתי רוצה לבדוק בסוויץ' קייס שלי על איזה ערך נפלתי, הייתי אומר האם הערך הוא שווה שווה ל-B. מה שקורה בסיסוס 11, אני בעצם צריך קודם כל להגדיר את השם של האינם, נקודותיים נקודותיים, האינומרטור הספציפי שלו. זאת אומרת, אם אמרנו שהשם של האינם הוא A והאינומרטור הוא B, אז עכשיו אני אעשה בסוויץ' קייס השוואה ל-A נקודותיים נקודותיים B, שזה הרבה יותר קריא והרבה יותר ברור מאיפה קיבלתי את האינם הזה. מה שזה גם מונע, זה מונע name collision, זאת אומרת, כל ההתנגשות של שמות שאני מגדיר אינם, שאני חושב שאף אחד לא הגדיר, אבל פתאום הקומפיילר אומר לי, אתה לא יכול לקרוא לנומרטור שלך ככה, בגלל שכבר קיים נומרטור כזה.
אוקיי, אתה נותן להם בעצם שמות שיכולים להיות, להבדיל אותם בשביל שיהיה לך קל לגשת.
בדיוק, והסינטקס של זה הוא אינם רווח קלאס או סטרקט, רווח ה-identifier, זאת אומרת, אני בעצם אוסיף את המילה קלאס או סטרקט.
אם אני זוכר נכון, אתה לא חייב להוסיף את זה. זה אופציונלי.
נכון, ב-C++ 11 בעצם יש מין סוג של בונוס כזה למי שרוצה להשתמש בקוד שנכתב ב-C03, ונותנים לך גם לכתום את זה בלי ה-identifier וגם עם ה-identifier. אז בעצם אתה כאילו הרווחת על, אתה לא צריך לעשות שינויים, כי אם הם היו שוברים את הפונקציונליות הזאת, היית צריך לשנות את הקוד. אז הם מאפשרים לך בעצם גם להשתמש אנומרטורים כמו שהם, כאילו כסטרינגים, וגם לתת להם תחילית של ה-identifier, נקודותיים נקודותיים, האנומרטור הספציפי. מה שכן, אני לא מצאתי כרגע, אני ככה נעשה תוך כדי לחפש, לא מצאתי דוגמה של אינם שהוא יורש מטייפ. אני כן רואה שהסינטקס הזה הוא חוקי.
יורש ממה?
אבל שהוא יורש מטייפ מסוים.
כאילו...
אני כן רואה שהסינטקס חוקי, אני גם...
יוזר טייפ, אתה מתכוון.
איך?
יוזר טייפ. לא אינט נגיד.
לא, גם אינטגרל טייפ. אני לא ראיתי, זאת אומרת, קשה לי באמת להבין מה המשמעות של אינם A יורש מעיקר. מה זה אומר?
אז אני כן, יש דוגמה לזה דווקא טובה ב-clp-reference.com. זה מאפשר לעשות דברים, כמו למשל, בדוגמה שלהם זה נורא, דווקא מצחם עיניי, אינם של direction, שבו left זה L ו-right זה R. או אתה יכול לעשות, או אם אתה חובב HTML, אז אתה יכול להגיד שלפט זה LTR ורייט זה RTL, ואז אתה יכול ככה לייצר את הדירקשנלטי הנכון של הפסקה שלך, בהתאם לאיזה כיוון אתה רוצה ליישר אותה.
כן, אבל במקרה כזה זה נשמע כאילו אני אהיה חייב לתת לכל ערך את הקר שלו. זאת אומרת, הקומפיילר לא ידע איך להצמיד לי אוטומטית. אני רושם left שווה L ופסיק right, אני חייב לרשום ליד ה-right שווה R.
נכון.
אני מתאר לעצמי.
נכון, הוא לא, הוא, יכול להיות שכן, בגלל שאם קר הוא עדיין טייפ אינטגרלי, אז אתה יכול לעשות L פלוס 1 ולראות מה יוצא לך, אבל זה לא מה שאתה רוצה כנראה. ולכן אתה כן רוצה להגדיר את זה באופן ספציפי.
נכון, אני גם רואה כאן דוגמה של high ו-low, ובשניהם הם נותנים את ה-h וה-l, נכון.
שאלה אם אתה יכול להגדיר, אינם הם שהם לא אינטגרליים, ואני לא חושב שאתה יכול לעשות את זה.
תראה, בוויז'ואל סי-פלוס של מייקרוסופט, ב-MSDN רשום בפירוש שאפשר, אינטגרל and not integral types. רושמים the underlying type of the enumerators, maybe integral type. זאת אומרת, משתמע מזה שהוא לא חייב להיות integral type. אז אני מניח שזה... תראה, זה גם סוג של define, אפשר להסתכל על זה ככה.
אוקיי. רק למי שלא בטוח, למה אנחנו נקראים שכנקראים integral type, אז טיפוס שהוא אינטגרלי, זה אומר שאתה יכול להתייחס לכל הערכים שלו בצורה רציפה, ואתה יכול לקדם בין אחד לשני באופן פשוט, לפלוס אחד.
כן, בעצם כמו אינטגרל.
רציתי להגיד כמו אינטג'ר, אבל אני לא מספיק מכיר, לא מכיר מספיק אינטגרלים כדי להגיד אם אתה צודק או לא.
אני לא זוכר את החוקים של פונקציות אינטגרביליות, אבל אני, אם אני זוכר נכון, אז זה חייבת להיות רציפה כדי להיות אינטגרבילית. לא זוכר. לא משנה, לא ניכנס.
אוקיי.
אוקיי.
זה האינמים.
אתה רוצה לעשות כאן... מה?
זה האינמים.
זה היה האינמים. אתה רוצה לעשות כאן איזושהי הפסקה?
כן, בוא נשים כאן פסיק. או נקודה פסיק.
נקודה פסיק.
כן. אז גור סוגריים מסוזלים.